שלום, וברוכים הבאים לדיוני שכל, הפודקאסט הכי חופר בארץ. אני שובל טירמן. טוב, אז אני חייב לכם הסבר קצר, עבר כבר די הרבה זמן מאז הפרק, אני קצת הייתה התלבטות בכלל אם אני ממשיך את זה, לא ממשיך את זה, מאוד רציתי לא להפסיק, הבטחתי לעצמי שברגע שכמה דברים התיישרו לי בחיים אני אחזור לזה, והנה אני עושה את זה עכשיו. הפורמט הוא קצת אחר, קרו המון דברים מאז הפרק האחרון, והחלטתי שאני צריך טיפה להקליל את הפורמט אם אני רוצה להתאים את זה לזמנים המשתנים ולקצב המהיר, ופשוט להביא לכם תוכן ולא סתם למרוח זמן. אז בעצם איתי כבר נמצא פה עכשיו ליאור בשן, הוא פה לידי, שלום ליאור.
אהלן.
ואנחנו עוד מעט נתחיל בשיחה, אז כפי שאתם רואים, אין לי, אני לא מציג אותו לפני הפרק, ישר אנחנו צוללים פנימה, וככה זה הולך להיות, בתקופה הקרובה לפחות, ונראה איך זה זורם. אז ליאור הוא ממובילי המחאה ברעננה, מן הסתם הנושא שאני להוט כבר חודשים חודשים לדבר עליו באיזושהי דרך, והיה לי איזשהו מחסום כנראה, עכשיו אני קצת יותר בנחת ניגש לזה, זה הנושא של תלוי בצד שלכם, אם זה רפורמה משפטית או הפיכה משטרית, זה בקצה השני, ונושא שמאוד קרוב לליבי, מי שמקשיב טוב לפודקאסטים יודע באיזה צד אני, ואנחנו נצלול לזה ישר ונדבר על זה. ליאור בועז, באמת בגלל שאני לא נתתי עליך את הבעיה, תן לנו קצת את הבעיה, אמרתי ממובילי המחאה ברעננה, עיר מגוריי, עיר ילדותי גם, בוא תספר לנו עליך קצת.
אז שלום, אני בן 49, היום מתגורר ברעננה, נולדתי בתל אביב, אבל את הילדות שלי עשיתי באבן יהודה, שזה לא רחוק מכאן. היום עוסק בחינוך, כבר 7 שנים, עשיתי הסבה לחינוך, מעולמות של שוק ההון והייטק, הסבה ערכית, הסבה ממקום של באמת לשנות משהו, ממקום שבמקום לשבת בשיחות סלון ולקטר על המצב, שעוד לפני 7 שנים ידעתי שהוא לא טוב, אבל לא הבנתי כמה הוא חמור. בפתיח שלך אתה התחלת שובל לדבר על ההפיכה המשטרית, כמו שאני מכנה אותה. זה פשוט נושא שנוגע בכל נימי נפשנו היום, ואי אפשר להתעלם ממנו.
יש כאלה שמצליחים.
יש כאלה שמצליחים.
עדיין, כן.
ובהמשך אני אספר לך את התהליך שאני בעצמי עברתי, איך מהפגנות של 200 איש לפני 7 שנים, היום אני מתרגש לראות מאות אלפים כל סוף שבוע, ובפיקים כמעט כל יום, כולל אתמול, כולל שלשום. אנחנו עכשיו מדברים ממש לפני ש... תיקון או ביטול או צמצום עילת הסבירות עולה, אמור לעלות להצבעה בעוד 3 ימים, אנחנו היום טרום שבת, יום שישי, ביום שני הקרוב הממשלה המטורפת הזאת מנסה לעלות בכנסת את צמצום עילת הסבירות, שזה למעשה בסיס איתן לדיקטטורה באשר היא, ואנחנו אם תרצה נצלול לזה אחר כך.
כן, יכול להיות ששווה להגיד על זה כמה מילים, אבל בוא ננסה להתקדם קצת יותר ברחב.
אבל כן, אני בן אדם שחשוב לו, אני אקטיביסט כל חיי, חשוב לי ערכים של צדק חברתי, של שוויון. אני אוהב כל אדם באשר הוא אדם. יש לי הורים נפלאים שהם דתיים, דתיים אדוקים אפילו, אבל ליברליים מאוד. נתנו לכל אחד מאיתנו לבחור את הדרך שלו. אנחנו 5 אחים ואחיות, אחי הבכור הוא חרדי, אחותי הצעירה היא חרדית.
וואו, את זה אני לא ידעתי.
הם שניהם, תוך כדי חזרה בתשובה שככה לקחה אותם למקום גם של החרדיות, אגב שניהם עובדים, עם הוויכוח הסוער שיש היום על אחוז ההשתתפות בקרב חרדים בשוק העבודה. שזה...
אז אתם גדלתם בבית דתי לאומי, ואתה בעצם הלכת לכיוון החילוני, והם לכיוון החרדי?
דתי לאומי זאת לא הגדרה הנכונה, גדלנו בבית מסורתי, הוריי שניהם עלו ממרוקו, בז'אנר המזרחי ככה, בהכללה מאוד מאוד גסה, יש את העניין של מסורתיות. יש את העניין של מסורתיות שאפילו בשנות ה-80, אני זוכר את אבא שלי, אבא שלי היה קצין משטרה הרבה מאוד שנים, ועד שהייתי פחות או יותר בכיתה ד' או ה', הוא לקח אותנו לבית כנסת, עשינו קידוש, הלכנו לבית כנסת גם ביום שישי בערב, גם בשבת, אבל ראינו טלוויזיה. היה את הז'אנר הזה פעם.
כן, ז'אנר של מזרחים שרואים את הדתיות שלהם אחרת, מצד שני, כן כיפה, בלי כיפה, עם ציצית.
הוא היה בלי כיפה, עד שאימא שלו נפטרה, וזה גם כן בז'אנר.
מעניין, זה טריגר, גם אצל אבא שלי זה היה.
כן, אז הטריגר פה, אני מניח שזה גורם לאדם לחשוב. הם תמיד היו אנשים מאמינים, מאז שאני זוכר את עצמי. חוגגים כמובן כל החגים, לפי כל הכללים, הולכים בשבתות לבית כנסת. הם רשמו אותנו לבית ספר ממלכתי, כי הבית ספר הממלכתי הדתי באבן יהודה לא היה טוב. וזה כבר מראה על הליברליות שלהם. אבל מעבר לזה, הם חינכו אותי לשוויון והכלה והכרה של כל אדם באשר הוא אדם. לאבא שלי היו לא מעט חברים ערבים שהתארחו אצלנו, ואנחנו התארחנו אצלם. בסקאלה הפוליטית הם תמיד היו סביב מרכז שמאל, מפלגת העבודה, רבין כמובן. כלומר, מה שהיום מנסים לעשות את ההפרדות שבעיניי הן כל כך מלאכותיות, והשימוש בכלל בהגדרות של ימין ושמאל.
זה נושא מעצבן מאוד.
גם הוא נושא רחב ומעצבן, אני רק אגיד על זה מילה. אם תשאל את רוב האנשים מה זה ימין ומה זה שמאל, הם לא יודעים. היום אני מלמד היסטוריה ואני מספר לתלמידים שלי שלוי ה-16 ישב באספת המעמדות לפני שהיא הפכה לאספה הלאומית, ופשוט מי שישב מימינו נקרא הימנים, ומי שישב בשמאלו נקראו השמאלנים או שמאליים. שם בעצם נולד המונח הזה של ימין ושמאל. ב-250 שנה או 40 שנה מאז המהפכה הצרפתית, הרבה דברים השתנו. אגב, הרבה לטובה והרבה בזכות המהפכה הצרפתית, שקרה באמת לחירות, אחווה ושוויון, וישמה את זה בפועל. אבל תלך לכל אדם ברחוב היום, תשאל אותו מה זה ימין, מה זה שמאל. א', התשובות יהיו מבולבלות, ב', הן יהיו לא נכונות, כלומר, אני לא בא להגדיר לאנשים מה זה ימין ושמאל, אבל לאנשים פשוט אין מושג.
זה גם בישראל, זה גם מקום מיוחד מהבחינה הזאת, כי בישראל זה בעיקר לוקח אותך לעניין המדיני.
נכון.
הייתה תקופה אפילו היה כל מיני יוריסטיקות להגדרה של ימין ושמאל. אחת מהן הייתה התמיכה או אי התמיכה במדינה עצמאית פלסטינית.
נכון.
זו הגדרה יחסית אסתטית. מה שלא עובד שם, היום זה גם הגבול הזה כבר התשתש, הורידו את הלגיטימציה באופן הדרגתי.
היום כבר אף אחד לא מדבר על שלום,
אף אחד לא מדבר על זה. הצליחו להזיז אותנו משם, זה עוד משהו של האחרונה, אני חושב שאני קצת התפקחתי לגביו, נראה אם נספיק להגיע לזה, אבל זה לא ככה בשאר העולם. ברוב העולם ימין ושמאל זה יותר עניין כלכלי חברתי.
נכון.
ולא קשור לגישה ביטחונית. ומה שהכי אבסורד בארץ זה שזה פרדוקס. נכון. שהליכוד אמנם מתיימר, למרות שהוא פשוט לא ככה עובדתית, נכון. להיות יותר בצד של הימין הכלכלי.
נכון.
יש שם והיו שם לפחות, כן, עד שגם חלקם עזבו.
עד שביבי השתנה.
כן, בסדר, טוב, השתנה לא השתנה.
מסיבותיו הוא.
כן. אבל על פניו הימין מוביל... מוביל מדיניות מאוד מאוד שמאלנית, אפילו הייתי אומר רדיקלית מבחינה כלכלית, החל משטויות כמו הדיור למשתכן, אני רואה כשטויות מאוד, של מה שמו כבר ברח לי אפילו השם שלו.
כחלון.
של כחלון, וכמובן כל ההתייחסות לחרדים, וגם יש חבר שלי תמיד צוחק ואומר שזה כאילו... שהחברה יותר הדתי-לאומי שטוענים שהם ימין כלכלי, הם בעד ימין כלכלי רק בתוך תחומי הקו הירוק.
ברור.
ומחוץ לתחומי הקו הירוק, סוציאליזם על מלא.
ברור.
אז יש כל מיני כאלה פרדוקסים מוזרים, ויש מלא חיות מוזרות, ובכלל השעטנז המוזר הזה שנקרא גוש נתניהו, הוא אבסורד אחד גדול, וזה פשוט נורא מבחינתי, שסופרים את המנדטים, ככה, סליחה, אני תכף אסיים את השפיל שלי, אבל גם עכשיו, הנרטיב הזה, שבו כשמרים גוש נתניהו, וזה תלוי, יש סקרים שמרים על 52, על 56, 57 לפעמים, את גוש נתניהו המפורסם, זה לא ממש נכון. לנתניהו יש 20 ומשהו מנדטים. אם אתה מכניס את הציונות הדתית, או את ה... איך הם קוראים להם? האקסטרה... נו, סמוטריץ' וכאלה. עוצמה, קורא... לא, בן גביר, עוצמה יהודית.
אני קורא להם חרדלים פשיסטים.
כן, החרדלים הפשיסטים, אני מוכן לקבל את זה. אם אתה מכניס אותם, עוד זה עוד איכשהו לגיטימי, אבל החרדים, זה פשוט לא הגיוני, מה שהם שותפים טבעיים, זה לא הגיוני, לא הגיוני לספור אותם, הם ברירת מחדל, ועל פניו הם גם היסטורית הלכו, הרבה פעמים עם השמאל, הם פשוט הולכים לאיפה שיש את הכוח.
זה נכון, אני לא הייתי קורא להם ברירת מחדל, כי חלק מהבעיה של מדינת ישראל לעשרות שנים הקרובות, וזה חלק מהמאבק גם היום, זה הגידול הטבעי המאוד מאוד משמעותי שלהם, וגם של האוכלוסייה הערבית, ואחוז ההשתתפות שלהם בשוק העבודה, עוד לא דיברנו על ההתנדבות, ל... לא התנדבות, החובה לשירות חובה בצהל, או במסגרת אחרת. אבל אני אקח אותך רגע אחורה. בנימין נתניהו ב-2003 גרם לעוני, ממש, בחברה החרדית, כשהוא פשוט ביטל וקיצץ הרבה מאוד קצבאות, קצבאות כן. ילדים.
זה היה תקופה של לפיד היה שר האוצר, או שזה היה עוד לפני?
לא, 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 הוא היה שר האוצר. הוא היה שר האוצר אצל אריאל שרון. הם שנו אותו, אגב. את, ה, את המהלך לשנות את היחס שלו לחרדים עושה ב-2009, מה שמוכיח שביבי הוא מקיאווליסט לגמרי, הוא אופורטוניסט לגמרי. את זה אני יודע עוד מימי רצח רבין.
כן.
עוד מימי הסתה שהוא רקד על אדם בכל זירת פיגוע, בפיגועים הנוראים שהיו לפני רצח רבין, שאגב, עבורי, היווה מכה קשה מאוד, הערכתי מאוד מאוד את רבין. אני לא מעריץ אף אחד, כי אני לא חושב שאנשים צריכים להעריץ אנשים אחרים, אבל להעריך בהחלט כן, ורבין היה בהחלט מהמנהיגים המשמעותיים והמשפיעים והמעצבים של מדינת ישראל. אגב, גם בגין, בעיניי, וגם כמובן דוד בן גוריון, שהוא המנהיג המעצב החשוב כן. לחיוב ולשלילה.
כן, של, אני שמח שאתה אומר את זה, כי לכל אחד היה את היתרונות שלו ואת החסרונות שלו.
כן, אבל, ההחלטה בכפתת בנובמבר 1947, 29 בנובמבר, אגב, עוד איזה נפתח סוגריים קטן, אחד המתנגדים הבולטים, ז'בוטינסקי כבר מת, אחד המתנגדים הבולטים לקבלת תוכנית החלוקה היה בן ציון נתניהו, אבא של בנימין נתניהו.
כן, כן, יש כתבה מפורסמת.
אז אם זה היה תלוי באבא של בנימין נתניהו, שהלך ועשה נפשות בארצות הברית, גייס כסף כדי שנתנגד לתוכנית החלוקה, יכול להיות שהיינו מפספסים את המומנטום של אחרי השואה, וכל הקעת החטא שהייתה של המעצמות, יכול להיות שלא היינו פה היום, ולא היינו אולי היינו בקונסטלציה אחרת, אבל... וזה, שוב, אני חוזר להיסטוריה, כי זה האהבה הכי גדולה שלי. אז הדלתות המסתובבות בהיסטוריה, או הצחוק של ההיסטוריה, או במקרה הזה, צחוק מעול בעצב, אבל בן גוריון היה צריך לקחת החלטה מאוד מאוד קשה. האם הוא מוותר על כמעט 50% משטח מדינת ישראל, או ארץ ישראל על פי התורה, גם על זה אפשר לעשות פודקאסט שלם, על מי אנחנו... אני בן שבט שמעון, עד כמה שאני בחרתי, אני לא בן שבט יהודה. הנרטיב של שבט יהודה, מספר דברים, קוראים לזה הדויטרומיניסטים, האנשים שכתבו ושכתבו את ההיסטוריה דרך כתיבה של ספר דברים בעיקר, פשוט קראו לכולנו יהודים, כי הם היו משבט יהודה, שושלת בית דוד. אנחנו ישראלים. כל שאר השבטים היו כולם, לא היו, זה כבר
וואו וואו
כן. אבל אני עברי, אני מדבר עברית, אני ישראלי. אגב, גם בן גוריון התלבט והתחבט איך יקראו למדינה, האם יקראו לה ישראל, האם יקראו לה יהודה, האם יקראו לה, היו שמות כמו צבר או שמות אחרים, ציון. אבל מה שהציונות עשתה בתחילת הדרך, היא לקחה את ה... בוא נגיד, היא רחבה על המקום המסורתי דתי, אבל המהפכה הציונית הייתה חילונית לחלוטין.
חילונית לגמרי,
פשוט
הומניסטית.
פשוט דרתמה הומניסטית.
כן.
ובהקשר הזה, אם אתה שואל אותי גם מי אני, חוץ מזה שאני אקטיביסט, יש שלושה סוגי אנשים בגדול, אנשים שמאמינים בעליונות המדינה, אנחנו קוראים לזה פשיזם, בהגדרות המדעיות, אנשים...
זו, אתה הולך פה על הגדרה רשמית? כי אני לא יודע מה הגדרה
רשמית
לא,
של אתה, פשיזם. יש כל מיני, כן, יש כל מיני. לא, פשיזם הוא המדינה לפני האזרח, לפני הכל למען המדינה, כל דבר מותר למדינה לעשות. זה פשיזם בהגדרות של, לא אני הגדרתי אותם, אלא פרופסורים להיסטוריה ולסוציולוגיה ולמדעי החברה. ויש אנשים שאומרים, כן, קודם כל המדינה, ישראל לפני הכל, או מדינת ישראל לפני הכל, או צהל לפני הכל. יש את אנשים שרואים את ההומניסטים, אני קורא לזה, הומניזם. אני אוהב אנשים, אני מאמין שאני לא שונה מאף אדם, כולנו נבראנו שווים, לפי המקורות גם, בצלם. כולם נבראו בצלם אלוהים, אדם נברא בצלם.
מטאפורית אני אוהב את זה, מילולית פחות. כן.
אין, אני לא רואה שוני ביני לבין... כל אדם אחר.
לא, לא, אני מתכוון על המושג של בצלם.
לא, כן. בצלם, כי זה עושה לך קונוטציות היום לאנשים שלקחו והשתמשו ב...
לא, אני לא מדבר על זה.
לאו דווקא.
אני מדבר פשוט על ה... כאילו, כשאני
האם שומע... זה צלמו של אלוהים, כן
בדיוק,
או לא?
בדיוק. אני אומר, אני אומר שמטאפורית, אני למדתי מאוד להעריך ולקבל את הדברים. יש כמה מושגים שמגיעים מעולם היהדות, שאני כן מתחבר אליהם, אבל תמיד יש לי את הכוכבית הקטנה הזאת של... לא לקחת את זה באופן מילולי. כאילו, כשאומרים בצלם אלוהים, זה מושג שהוא מטאפורית מאוד חשוב, כי הוא מרמז שאם נבראנו בצלם, זה אומר שכולנו שווים גם. כן, עזוב כמו, אני מדבר על זה שכולנו אותו דבר.
אני חושב שכולנו שווים, אבל...
אבל אני אומר, אבל האם יש אותו, וזה כבר מכניס אותנו לדברים, לנושא אחר. עזוב, אני גולש פה, לא רלוונטי.
אתה גולש, אבל זה חשוב, כי... לא, זה חשוב מאוד, כי אני חושב שאנשים לא יודעים, דיברנו קצת לפני, ומצטער שאני עושה את זה ככה, אבל אתה בפודקאסט שלך, אני יכול להמליץ על פודקאסט שנקרא עושים תנך, מבית רן לוי, עושים היסטוריה. הרבה דברים יפתחו לי בראש, כלומר, חקר המקרא וחקר היהדות הוא דבר אדיר.
כן, כמה פרקים שאני שמעתי ריתקו אותי בצורה שאני לא צפיתי.
ואני חושב שאנשים פשוט לא יודעים, כלומר, אנחנו יודעים מה שמלמדים אותנו. ופה אנחנו מגיעים לסוג אדם או סוג אזרח השלישי, של אדם יצרן, קם בבוקר, הולך לעבודה, מצביע פעם ארבע וחצי שנים, במקרה שלנו הרבה פחות בממוצע, עושה לביתו, ומקבל מלמעלה חינוך, ערכים, רק אם נדבר על כל העניין של מיתוסים צבאיים, איך אנחנו...
רגע, אני פספסתי אותך פה שנייה. אנחנו דיברנו על שלושה סוגי אנשים, הראשון, המדינה מעל הכל,
כן,
השני, האדם, כביכול מעל הכל. לא יודע אם נסח את זה ככה, אבל שהאדם במרכז נקרא לזה ככה.
האדם במרכז, אבל הוא בשליטה של המדינה. כלומר...
לא, בסדר, אנחנו לא מדברים פה על אנרכיזם. אני אומר באופן כללי של איפה, מה מכוון אותך.
נכון, והומניזם זה לראות חברה כחברה אוניברסלית. זה בסדר שאנחנו ישראלים, זה בסדר להגדיר את עצמנו כיהודים.
כן, אני רק ברגע לשאול, הסוג השלישי זה הסוג של אלוהים? הוא הזה, או שאני מנחש פה...
הסוג השלישי יכול להיות חילוני, כלומר, השני שדיברנו עליו, הוא יכול להיות חילוני, אבל הוא הולך ונהיה בישראל מאוד מאוד תיאולוגי, מאוד מאוד אמוני. ככה אלוהים ברא. זה מה שצריך להיות. לא שואלים שאלות. ואנחנו נמצאים במצב ש... בתהליך החילון שעבר על, בעיקר על אירופה ואחר כך על כלל העולם, היו בטוחים שהחילוניות... או כמו שבן גוריון, אם אנחנו חוזרים לבן גוריון, עוד פעם בן גוריון אמר, החרדים ייעלמו. זאת גם אחת, לפני מותו, הוא אמר שאחת הסיבות שהוא הסכים ל3,000 תלמידי חכמים, תלמידי ישיבות, הוא אמר, החרדים יראו מה זה, הם השתלבו. ואגב, הם יכולים להשתלב נהדר. בניו יורק, שעבדתי שם איזה שנה, בחיים הקודמים שלי, גם הכרתי הרבה חרדים, אבל ראיתי אותם, הם הלכו לעבוד, והם הלכו להתפלל, והם הלכו ללמוד, וזה לא פגע בשום דבר מהדתיות שלהם, או מהאמונה שלהם.
הייתה תקופה שהיה שם, איך זה היה? יש איזו חנות
אלקטרוניקה. כן, כן, ב-40 second, כן, BH משהו.
כן, כן.
שכולם הולכים.
BH לדעתי, שאני שמעתי מהם, אני חושב שזה פשוט ברוך השם.
נכון, BH ברוך השם, אנשים מדהימים אגב.
מטורף, חנות משוגעת.
גם אח שלי, אגב, עבד תקופה בניו יורק, יצא לו לעבוד עם חרדים, כולם עובדים.
כן.
לא נלך פה אם אין קמח, אין תורה, וכל המאמרי חז"ל האלה, אבל כולם עובדים. כלומר, אז אם אתה רוצה, אולי יש 4 סוגי אנשים, כנראה שיש יותר, אבל אצלי...
כן, בסדר, זה טוב.
אני הומניסט.
כן.
אני גאה בזה שאני יהודי, אני גאה בזה שאני ישראלי, אני גאה בזה שאני ציוני פטריוט, אני מדבר עברית. אני היום לא... תראה, אחד הדברים, שני דברים. כשעשיתי את ההסבה לחינוך, הכניתי את כל האגו הגדול שלי בצד. הסבה לחינוך
זה מה? אתה מורה עכשיו?
אני היום מורה בחטיבת ביניים, אני לא אוהב להשתמש במורה, כי אני לא נותן הוראות לאף אחד, אלא אני איש חינוך.
אוקיי, אוקיי.
אמא שלי הייתה אגב 30 ומשהו שנה גם אשת חינוך. וזה תמיד היה לי שם בראש, בגיל 41 ככה, אולי נגיע לזה, משהו הסתובב אצלי, ואמרתי, אוקיי, במקום לרדוף אחרי עוד הצלחה ועוד כסף ועוד, הגיע לעשות משהו גם לטובת הכלל. ועשיתי הסבה, נזרקתי למים ככה, אף אחד לא עזר לי, עוד החברה שלי הייתה קיימת במקביל, ולמדתי בבית ברל, הסבה, יכולתי בקלות ללמד מתמטיקה, אבל בעיניי זה טכני. אז הלכתי לאהבה הגדולה שלי שזו היסטוריה, ולמדתי היסטוריה ואזרחות. הגעתי לחטיבת ביניים, התכנון שלי היה להגיע לתיכון, איכשהו התגלגלתי לחטיבת ביניים, הכל במקרה, החיים הם הרבה פעמים יד המזל והמקרה. ובשנה הראשונה לא חינכתי, אלא רק לימדתי, הקמתי את החינוך הפיננסי, כי ראיתי שזה חסר, הצעתי כל מיני רעיונות, המנהלת אפל, זה המפקחת אפל.
וואי, מלא אומרים שזה חסר.
חסר, לא קיים, עשיתי את זה מצוין, רק אחר כך כבר הפכתי להיות מחנך של כיתת מנהיגות, שזה אגב דבר מאוד חשוב בעיניי. יש אותו ברעננה, אבל אין אותו מספיק, הוא לא נעשה תמיד נכון. כיתת מנהיגות, שאחר כך הופכת להיות כיתת נחשון.
אני מכיר.
מי שמכיר, אז יודע את את ההגדרות המדויקות. ריכזתי את מקצוע ההיסטוריה, ובשנה השלישית כבר נכנסתי לצוות ההנהלה. אני מנהל שכבה כבר בסבב השני. היום שכבה ח' שסיימה ועולה לשכבה ט', 285 תלמידים, שאגב את כולם אני מכיר באופן אישי. כי אני מאמין בחינוך אישי. אני לא מתנסה מעל התלמידים שלי, אני מסתכל להם בגובה העיניים, וזה הכל הזכיר לי, כי רציתי לומר לך שני דברים, או לומר למאזינים שני דברים. כשעשיתי את ההסבה, הבנתי שאני צריך להכנות את האגו הלא קטן שלי בצד. שמתי אותו בחנייה. אני הולך להתעסק עם בני נוער, והתעסקות עם בני נוער ראשונה, לא... אני הערכתי מה זה, אבל לא באמת ידעתי. וכשאני נכנס לכיתה, או פוגש את התלמידים, את התלמידות והתלמידים, אני אומר להם, די בהתחלה, אני לא חכם יותר מכם. לכם יש את היכולות היום, להיות הרבה יותר חכמים ממה שאני הייתי בתור ילד. לי היו אנציקלופדיות, אהבתי לרדת לשחק כדורגל עם כולם, אבל גם אהבתי לקרוא אנציקלופדיות מהעברית, דרך חביב, מהזקנים מבינינו עוד מכיר, בריטניקה וכדומה.
כן, לי היה אביב בבית, ולא הייתי רואה את עצמי כי יושב בקורא, אבל יצא לי לעיין.
אז טלוויזיה היה ערוץ אחת, וזה היה הרבה פעמים דברים שחוזרים על עצמם. סמארטפון לא היה, טלפון ודאי שלא היה. שום דבר לא היה, ואני בין לשחק כדורגל, לשחות, לשחק טניס, לרכב על אופניים, גם קראתי המון. והתאהבתי בהיסטוריה, אגב, ממש מגיל מאוד מאוד צעיר, זה ריתק אותי, ריתק אותי גם לדמיין, אני אומר לתלמידים היום, אתם לא מבינים שדרך קריאת ספרים, אתם מדמיינים, אתם לא רואים את הספר. או כמו שאני אומר להם, יש סרט שיצא על בסיס ספר, תקראו קודם את הספר. אם אתם רוצים, תראו אחר כך את הסרט. כי הדמיון שלכם לא מתפתח. כמעט, הילדים הפרטיים שלי קוראים לא מעט, ואני מאוד שמח על זה. אבל באמת כמעט, ונערים ונערות, וילדים וילדות לא קוראים. וזה מסר למאזינים. אם אנחנו חושבים על דמיון שמתפתח, תדמיינו את עצמכם, היותר מבוגרים מבינינו, שקראו ספרים, וכל אחד דמיין את הדמות אחרת. אולי הסופר או הסופרת תיארו אותה כך או אחרת. אבל היו לי מקרים שאני דמיינתי את הגיבורה בצורה אחת, ומישהו או מישהי אחר דמיינו אותה בצורה שונה לחלוטין, וזה מקסים בעיניי. אז שהגעתי לחינוך, אמרתי לעצמי שני דברים. אחד, אני מכנה את האגו בצד, וטוב שעשיתי את זה. וברוך השם לכולנו יש אגו, או ברוך היקום, ואגו הוא דבר חשוב בחיים שלנו. אבל כשאתה הולך לעסוק בחינוך, שים אותו בצד. ואמרתי להם דבר נוסף, אני לא יותר חכם מכם. פשוט יש לי יותר ניסיון. היום אני בן 49, אז אני אומר להם, אני בן 49. חוויתי כמה דברים, ראיתי כמה דברים, עשיתי כמה דברים, לא מעט. יכול לכוון, להדריך אתכם. פחות להורות לכם, ולכן אני לא משתמש במילה הוראה. השיעורים שאני עושה, משתדל לעשות אותם שיעורים מאוד מאוד מיוחדים, שיעורים עם דיונים, שיעורים בקבוצות שאני נותן להם משימות חשיבה, אני מלמד חשיבה ביקורתית, שאם נחזור להגדרות שהגדרנו קודם, בוא נגיד שרוב בתי הספר, בכלל בעולם, לא רק בארץ, זה נקרא התחום של הסוציאליזציה. בית הספר מכין בוגר כדי להיות אחד כזה שישרת את, את מטרות החברה בעתיד, ישתלב בכלכלה, ישתלב אצלנו בצבא, מילואים, תשלום מיסים, יהיה אזרח שומר חוק, נורמטיבי, אבל מאוד מאוד מוכוון, שום דבר מהאינדיבידואל או מהחשיבה הביקורתית. יכול לתת הרבה מאוד דוגמאות לאיך אנחנו מסתכלים על, על משהו, ותתתי קודם את הדוגמה של התנך, שכולם יודעים מה קרה מהגננת, מה קרה בחנוכה, זוכרים מה קרה מהגננת, או משיעורי תנך.
זה מאוד מאוד ארוך.
מאוד ארוך.
זה מאוד ארוך על ספר שהוא גם ככה כבר מאוד ארוך.
לא ניכנס לזה, כי זה גם נושא רגיש אצל הרבה אנשים, אני רק ממליץ לקרוא חוקרי.
אפשר לגעת בנושאים רגישים, זה בסדר.
ביקורת מקרא, ואני מלצתי קודם על עושים תנך בעיניי, פתח לי המון דברים. והדבר השלישי, אם אני יכול להוסיף, זה שהבנתי, שאני לא יודע כמעט כלום. וכשעשיתי את הסוויץ' המחשבתי הזה, כי פעם חשבתי, וואלה, אני הכי טוב, מה שקורה, הצלחתי בכל דבר שעשיתי, באמת, קצרתי הישגים, כל מטרה שסימנתי, השגתי, הרבה ביטחון עצמי, אבל באיזשהו שלב, וזה משהו שמגיע באמת גם בשלות, יכול להגיע לפני, אצלי זה הגיע בשלות עם הגיל ועם המעבר לחינוך, שזה המקום שבו אתה מבין שאתה לא מבין כמעט כלום. ולכן אני כל הזמן קורא. ליד המיטה שלי יש כל הזמן ספרים, שאני מנסה כל הזמן להשלים במגוון נושאים. דיברנו קודם על יובל נוח הררי. גם הוא פתח לי איזשהו צוהר על הסתכלות, על היסטוריה אחרת.
כן, אני רוצה להגיד משהו על יובל נוח הררי, כי נראה לא יודע, מאיך שאני מקבל את הסיגנלים מסביב, נראה שהיה פה קצת מטוטלת. הייתה את התקופה כשיצא קיצור תולדות האנושות, שזה היה נחשב לוואו גדול. וזה יצא די מזמן. נכון. יצא כבר לפני בטח, אני לא יודע, כבר, אני לא אתפלא אם כבר קרוב ל-20 שנה.
לא, פחות, משהו כמו 15.
כן, כנראה סביב השחרור שלי.
2007-2008.
בדיוק. זה גם מה שאני מנחש.
כן, הוא גם עשה קורסים בהיסטוריה באוניברסיטת תל אביב.
כן, היה לו סדרה כזאת.
כן, אפשר לראות את זה גם ב...
כן, שאחריה בעצם נכתב הספר, אני זוכר גם את זה. אני אגיד קודם כל, זה היה ספר העיון הראשון שקראתי. כאילו ספר שהוא לא תחת הסיפורת, ואני לא חושב, מאז בטח יצא לי לקרוא הקומץ של ספרים שהם סיפורת.
אז אני ממליץ לקרוא עוד.
מה?
עוד ספרי עיון.
כן, אני קורא מלא ספרי,
אני אומר לכולם.
אני יותר שומע, אבל כן.
כן, זהו, היום יש את הפה הסקטים, אז אנחנו יכולים לשמוע.
לא רק בהסקטים, באודיובוקס.
כן.
ממש אודיובוק.
זה קצת מעצבן אותי לשמוע.
אני מבין, אבל זה פשוט ניצול כל כך זמן.
לא, 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 בסדר.
כל כך ניצול זמן טוב שאני לא יכול...
שפו עליך, מה שנקרא, שאתה מצליח.
אבל אני אומר שפו עליך שאתה מצליח למצוא את הזמן לקרוא, זה דורש 100% להיות בתוך זה.
הרבה פעמים לפני השינה, ומה שבהסקטים, בפודקאסטים, זה הרבה פעמים באוטו, הייתי שומע המון חדשות. אני לא שומע את החדשות.
כן, גם אני...
כי זה הכל כל כך...
חזר על עצמו גם.
לא, זה הכל כל כך, זה בעמדה הזאת, זה בעמדה הזאת, תלוי מי עכשיו נמצא באולפן, את מי... מה, תשמע עוד פעם, עוד חבר כנסת מתראיין ו...
אני אגיד רגע עוד משהו על החדשות, רק אני רוצה לסיים נושא לפעמים על יובל נוח הררי. מרגיש לי שהמטוטלת קצת נע לכיוון אחר עכשיו, וזה מרגיש כאילו הוא מאוד, כמו שיש פולפ פיקשן, כאילו ספרות זולה, כאילו זה ספרי, אתה יודע, פנטזיה, פושטים כאלה. מרגיש לאנשים אולי שהספרי עיון שלו הם טיפה רדודים מדי, וקל מאוד לקטול אותם. עכשיו, כמו בכל דבר, כנראה שיש כאן שמץ מסוים של אמת, אבל היכולת שלו לצורך העניין לקחת מישהו כמוני, שעד אז לא קרא ספרי עיון, כי אני רואה לו שהוא ישתעמם והוא ירדם, אם אני זוכר נכון, לא, את הספר שניסיתי של ההיסטוריה לקרוא היה אחרי זה, אבל היה נראה לי כמו משהו שאני לא אשרוד, ואני זוכר, אני פשוט קראתי את הספר הזה בשקיקה, זה לא קורה לי המון, וכמו שאתה אומר, עזוב רגע אם הוא דייק או לא דייק, והיו מקומות שהוא הרשה לעצמו טיפה לעשות קפיצות. אני חושב שהוא סייג מספיק, אבל יצא לו לעשות קפיצות פה ושם בספר הזה. אני חושב שהוא עשה עבודה מצוינת, בעיקר גרם לי לעשות זום אאוט ולראות קצת את האנושות בצורה קצת אחרת, לראות את ההיסטוריה בצורה אחרת, לראות את המאמץ האנושי, וגם את ההומניזם, ואת איפה שאנחנו נמצאים היום, כמשהו לא מובן מאליו, כמשהו שנבנה מאוד בהדרגה, ועל כתפי ענקים, קצת כמו שנהוג להגיד במדע,
נכון.
דרך המהפכות שהוא מציג בספר, מכל מיני תרבויות. קיצר, אני חושב שהוא עשה עבודה מדהימה, כואב לי לשמוע שקוטלים אותו על כל מיני כאלה דברים, זה גם חלק אולי מהתנועה הפוליטית, וזה שהוא מרשה לעצמו לדבר על נושאים פוליטיים, זה שם אותו קצת בקו האש. זה כל מה שרצית להגיד על הנושא הזה. בקשר לחדשות, אני חושב שאני זוכר את היום שלי נעשה קשה לשמוע חדשות, אני זוכר את היום שבו בגלי צהל הוסיפו מוזיקת רקע דרמטית לשידורים.
וואלה.
אתה זוכר את זה? לא יודע אם אנשים שמו לב לזה.
מה, לפני החדשות?
היה את החדשות, היה את הטטטטון,
שהיה קצת אחר. כן, זה ירון...
ואז היה שקט, והבן אדם דיבר.
נכון.
בן אדם, אישה, איש, אישה, דיברו, וסיפרו את החדשות.
ופה שמו לך...
טום, 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 טום. זה נוסף מתישהו.
נכון.
הדבר הזה מבחינתי...
ירון דקל הכניס את זה, הכניס עוד כמה דברים פחות טובים לגלי צהל.
בין המעברים, בעיניי...
זה נורא.
זה מה זה הרס לי? הרס לי.
זה נורא.
אני כבר מאותו זמן היה לי הרבה יותר קשה לשמוע חדשות, לא ששמעתי יותר מדי בשקיקה עד אז, אבל אני חושב שמלא אנשים לא כל כך שמו לב לזה. אני דווקא בגלל שרק יוצא לי מעט לשמוע את זה, עד היום שאני שומע את זה, זה צורם לי. ואני לא יודע, אני לא רוצה להיכנס ולחפור פה על למה, אני חושב שאנשים יכולים להבין אינטואיטיבית למה זה מפריע לי, אבל זהו, אני אשחרר את זה בזה.
זה מפריע לך ובצדק, זה בעצם... לשטח את הדבר הזה שנקרא חדשות. עכשיו דיווחו על פיגוע ונרצחו 3 אנשים, ואתה שומע את המוזיקה הזאת ברקע. זה שוב, זה חלק, אם תנסו לחשוב על זה לעומק, זה חלק ממה שמנסים לעשות בלשלוט על תודעה. בסדר? אתה רוצה לדווח משהו דרמטי. אתה מוסיף לו את כל האפקטים, כלומר זה משהו מאוד 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 פסיכולוגי. אגב, אם אנחנו נגענו טיפה בתקשורת, התקשורת היום היא כמעט ולא ממלאת את תפקידה. עוד הדבר היחיד שאני יכול לראות, לשמוע זה רשת ב', אבל זה גם במקומות מסוימים. אגב, בתור ילד התוכנית האהובה עליי הייתה שעה בינלאומית ברשת ב', הייתי מכור לזה בתור ילד.
זה הפודקאסטים הייתי... של פעם.
נכון, הייתי מחכה לזה, זה חלק מהאהבה להיסטוריה, למדתי אגב גם יחסים בינלאומיים, אחר כך כלכלה, מדע המדינה, לפני שעשיתי את כל ההסבה לעולם החינוך, כן, יש לי חיים שלמים עוד לפני החינוך, אבל זה ככה כדי לסגור את הסוגריים בעניין הזה, המעבר שלי לשמוע הרבה יותר הסקטים, הוא פשוט כדי ללמוד עוד, הוא כדי לשמוע עוד דעות, הוא כדי להמשיך את החשיבה הביקורתית, ואני יכול לשמוע משהו אחד, ואני יכול לשמוע משהו שנוגד אותו לחלוטין. אני אוהב לשמוע את שתי הדעות, גם ככה אני מלמד את התלמידים שלי. אני מעורר דיונים, ואני אומר להם, תחלקו עליי. אל תפחדו. תחלקו עליי עכשיו. לא בבית, תגידו, וואי, ליאור לא ידע על מה הוא מדבר. ואתם לא מבינים מה זה עושה לילדים, לבני נוער. חלק מהפידבקים, אני מקבל מהם הרבה מאוד פידבקים חיוביים מאוד. הם אומרים, א', ליאור, אתה רואה אותנו. ב', אתה מקשיב לנו. ג', אתה נותן לנו להתבטא, ואתה לא פוסל את הדעה שלנו ישר. אתה גם אומר, אנחנו אוהבים את זה שאתה אומר, תתנגדו לי. אני לא יודע יותר מכם. אני קצת עם יותר ניסיון, כמו שאמרנו קודם. אני לא יודע יותר מכם. לכם עם הסמארטפון הזה שאתם שולטים בו פי 100 ממני, יש את היכולת לדעת הרבה יותר ממני. השאלה מה אתם עושים עם זה. כן. לא רק השאלה מה אתם עושים עם זה. השאלה אם אתם חושבים ביקורתית. השאלה אם אתם נותנים למה שקראנו לזה סוציאליזציה, ככה זה נקרא בתמות החינוך, לעשות חברה שהיא לא פשיסטית, כן? לא מהמקום של המדינה מעל הכל.
אין מה לעשות, הבייסיק פקטור של להכין ילדים לחיים.
אלא להכין אותם להיות אזרחים טובים. אבל יש לזה גם חיסרון מאוד גדול. לא מלמדים חשיבה ביקורתית. ועוד לא הגענו למחאה, אבל את המחאה אני התחלתי בנובמבר 2016, כששוטטתי בפייסבוק וראיתי סרטון מכיכר גורן פתח תקווה ששמונה עשרה שוטרים מתנפלים על בחור שלא הכרתי אותו, שמעתי רק את שמו אולי בעיתונות, מני נפתלי, ושוברים לו את היד ונחרדתי. עכשיו התחילו כמה עשרות אנשים לעמוד שם, וכיכר גורן היא 250 מטר מהבית של אביחי מנדלבליט, שאז היה יועץ המשפטי לממשלה, והתמהמה מאוד בפתיחת חקירה כנגד בנימין נתניהו, על דברים כבר שפורסמו בתקשורת, פורסמו כל כך הרבה דברים, לא נחזור עליהם, אבל היו שם דברים משמעותיים, והקומץ אנשים, בעיקר 60 פלוס ומעלה, עמדו שם. ופשוט אמרו, מנדלבליט, אנא פתח בחקירה, תעשה את הנדרש ממך, אתה היועץ המשפטי לממשלה, זה תפקידך. אבל הם היו כמה עשרות. ברגע שראיתי סוף נובמבר 2016 את השוטרים שוברים למני, נפתלי את היד, הבנתי שאני לא יכול להישאר בצד. אמרתי לעצמי, זה נוגד את כל הערכים שלי. במקום שבו שוטרים פוגעים פיזית, שוברים, מונים הפגנה חוקית לחלוטין, ואגב, הפגנה הלכנו אחר כך לבגץ על הרבה מאוד דברים.
אז מני נפתלי הלך להפגין מחוץ לבית של מנדלבליט?
מני נפתלי הצטרף לכמה עשרות בני 60 פלוס שאני קורא להם, מלך הארץ אגב, הוא רוצה לספר את הסיפור שלו. הסיפור שלו היה נוראי, כי אחר כך גם שמעתי אותו ממנו, וגם עזרתי למני כמה שיכולתי. הוא פותר בבושת פנים, במשרד ראש הממשלה, אנחנו לא עושים פה שום, לא מדברים דיבה, כי גם הכל כבר היה בבית משפט, וגם הוא זכה, ולא רק הוא, היו הרבה מאוד תביעות כנגד משפחת נתניהו, חלקם עדיין בדיונים. והוא בא לספר את הסיפור האישי שלו, איש מאוד פשוט. וברגע שהוא יצא כנגד המערכת, ברגע שהוא יצא כנגד המשפחה, פשוט התחילו לעשות לו דברים נוראים. הוא היה חייל קרבי, הוא היה אב הבית, הוא היה מאבטח, ואז הפך להיות אב הבית. החרימו לו את רישיון הנשק, כשהוא רוצה לעבוד בהבטחה, הוא לא יכול היה לעבוד בהבטחה, הוא לא שני ילדים קטנים.
שזה המקצוע שלו.
שזה המקצוע שלו, כן. או אב בית. כל מקום עבודה התנקלו לו, אני לא יודע מי, אני יכול לשער, אבל אין לי הוכחות. כל מעסיק שהעסיק אותו, זה היה מסגר פעם, או היום הוא עובד בשיפוצים אגב, בעצמאי, נקבו לו את הצמיגים של הרכב, רק כי הוא העז להרים את הכל ולהגיד, ספר את האמת. אני לא נחשפתי לכל זה, אני נחשפתי רק לזה שהוא שברו לו את היד. ובשבוע לאחר מכן הייתי שם. כיכר גורן, פתח תקווה. עדיין בלי שלט, אבל אומר, מה קורה פה?
אני רוצה רגע להגיד משהו על הנושא הזה, כי פשוט מדהים כמה בעיניי הנרטיבים השתנו. כי באותה תקופה, מנדלבליט, שהמינוי של ביבי, שהמינוי הזה, עד כמה שאני זוכר, גם היה שנוי במחלוקת, כי אמרנו, הוא ממנה מישהו שהוא חבר שלו, שהוא סומך עליו.
המזכיר הממשלה שלו.
שהוא מקורבו.
שעשה טעויות בפרשת הרפז, שהוא היה פצר, פרקליט צבאי ראשי.
כן, אתה יודע מן הסתם יותר ממני, אז אני רק אומר, ובאותה תקופה, הרוח במדינה הייתה, הולכים למסמס את זה. המינוי נכון. של ביבי, נכון. הולך לקחת,
נכון.
את הראיות שהולכות ונערמות, ולקבור אותן.
תראה, אני אתן פה תיאוריה שהיא מבוססת על הרבה מאוד עובדות, אבל אין לי אותה כמכלול שלם. אבל אני יכול לשאול שאלות. א', מדוע הוא מונה? ב', אנחנו מבינים למה הוא מונה. אני יכול לתת לך פשוט שורה של עובדות. גברת שרה נתניהו אשמה בשורה של האשמות פליליות, והוא עשה הכל כדי להוציא אותה באיזשהו... היא בסוף הוא אשמה פלילית, אבל במשהו, אני לא זוכר כבר את ההגדרה, משהו בניגוד לציבור יצא עם איזשהו כנס של לא זוכר כמה. זה היה הסמן הראשון, אבל הסמן המרכזי בעניין של מנדלבליט, היו שני דברים. אחד בפרשת הצוללות, שכשנחתמה עסקת הצוללות, מנדלבליט היה מזכיר הממשלה, הוא נחשף לכל ההתנהלות. הוא לא חקר את בנימין נתניהו, וזה... אנחנו היינו 200 איש בערך כמה שנים, אבל כאילו מה שהתפוצצה פרשת הצוללות, אז בכיכר גורן הגיעו גם, חשבנו שהעם החיה הגיע, הגיע באמת, הגיע ימים טובים, הגיעו איזה 2,500 איש. הבן אדם תוך יומיים אמר שאין מה לחקור את נתניהו פרשת הצוללות, תוך יומיים. ורק שנייה, ואתה לא יכול תוך יומיים לבדוק ולהחליט, שנתניהו לא קשור. תסתכל כמה זמן אתה, כמה חודשים, או אפילו יותר מזה, אתה, לפני שאתה מחליט להתחיל לפתוח בחקירה, או משהו פה כבר היה נראה לנו לא בסדר. אבל יותר מזה אני אגיד לך, הלחץ שלנו עבד, הוא היה לחץ עקבי, מתמשך, משם יצאו אישה ידס וקרי מיניסטר, הייתה הציגלית, היו אנשים שעמדו נחושים בקור, בגשם, בשמש, כל מוצש, אשתי מאוד כעסה עליי, אבל כל מוצש, במשך 3.5 שנים, אני מדבר עוד לפני הבחירות הראשונות של הסבבים האלה והקורונה, עמדנו ואמרנו, ואז הוא באמת פתח בחקירה, רק שמה שקרה, במקום להגיש שוחד, שזה השוחד הכי ברור, ומילצ'ן עכשיו דיבר, סיים את השבוע עם עדות שלו, השוחד הכי ברור ומובהק היה בתיק 1000. שם הוא האשים אותו רק בהפרת אמונים ומרמה, שהם עבירות פחותות מעבירת שוחד. Mm-hmm. יש עבירת אבון, יש עבירת חטא, עבירת אבון ועבירת פשע. שוחד זה עבירת פשע שהיא עבורה חמורה יותר, ויש איתה קלון משמעותי. בתיק 2000 הוא סינדל אותו לחלוטין מכיוונים שונים, לא ניכנס לזה מי שרוצה מוזמן. לחקור ולחפור, ובתיק 4000, שדווקא שם יותר קשה להכריח את השוחד, עם וואלה ואלוביץ' ובזק, עוד שעל פניו לכאורה, זה מה שהפרקליטות הגישה, הוא בחר דווקא שם להוסיף את סעיף השוחד. כלומר, הוא שתל כל מיני, בעיניי, ליאור, אין לי הוכחות לזה, אבל איך שאני מפרש את הדברים, הוא שתל כל מיני מוקשים שיקשו, כמו שאנחנו רואים עכשיו, השופטים אמרו, השוחד הוא בעייתי ב-4,000. חבל שהם לא אמרו, אני אגב חושב שזה לא התפקידה, חבל שהם לא אמרו שב-1,000 היה מוכרח להיות שוחד, כי זה השוחד פר אקסלנס, נחשפנו לזה רק בשבועיים האחרונים. וכל משפטן שדבר איתו, כולל מהתומכים של בנימין נתניהו, יודע שיש מרמה והפרת אמונים, וכנראה גם שוחד בתיק 1,000. לא, אי אפשר, אי אפשר לברוח מזה, מתנות, אני, מתנות אני, במאות כן. אלפי שקלים. אז רק כדי ש, 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 שתבין, אתה דיברת על השינוי נרטיב כלפי מנדלבליט, יכול להיות שמנדלבליט היה מעורב בעצמו, הוא אמר שהוא חשש שעסקת הצוללות, שהיא כל כך חשובה למדינת ישראל, פשוט טיפול מהשולחן. אני חושב שזו אמירה מטופשת, כי גרמניה לא עושה עסקת צוללות עם מנדלבליט או עם בנימין נתניהו. כי אם יש שוחד, יש חוק בגרמניה, יש חוק בגרמניה שאומר, צריך לעצור את העסקה. גם אם עוצרים את העסקה, היינו עושים את העסקה קודם, כי גרמניה מחויבת לנו. אגב, היום גרמניה הרבה יותר מחויבת לנו, כשאנחנו מוכרים לה, לא יודע אם כולם יודעים, אז אני לוחש את זה, זה פורסם, טילי חץ 4, כדי להגנה מפני רוסיה, בעקבות מה שקורה ברוסיה ואוקראינה. כלומר, ואת כל זה אני, כמו שאמרתי קודם, אני אוהב לקרוא, אני אוהב ל... כל זה מקריאה ומחשיבה ביקורתית, ומסתכלות מציאותית לדברים האלה.
אני רוצה רגע לעצור פה ולהכניס פה איזשהו סיכומון, או פרשנות שלי, כמובן, זו דעתי, כן, זה מדהים, אתה יודע, אתה כבר חי במדינה שבה אתה באמת מפחד לדבר מבלי לסייג כמה וכמה פעמים. אתה אמרת על דברים, זה פורסם, זה ידוע, זה
פורסם,
זה,
כי אתה... כן. כי אני לא מאשים אף אחד, יש פה משפט כן. שמתנהל, המדינה מאשימה, לא אני.
כן, כן. התחושה שלי, זו באמת תחושה לגבי מנדלבליט, היא שהוא נקרא מבפנים. כי היה לו מצד אחד נאמנות כלשהי כלפי נתניהו, ומהצד השני, הוא איש מקצוע, והוא רואה את התפקיד שלו כתפקיד מקצועי, ואיפשהו שם, הוא נמצא למצוא את הדרך, הוא אמר, תקשיב, כאילו איפשהו שם כאיש מקצוע, הוא אמר, אני לא יכול לא לחקור את זה.
זה נכון.
זה לא יעבור.
זה נכון.
אני לא יכול לא להגיש, גם בסוף כשהוא הגיש את כתבי האישום, אני לא יכול, לא, זה הוא הגיש בסוף או מי
שכתב? כן, כן, כן.
אני לא יכול לא להגיש, כי כאילו אי אפשר, זה כל כך ברור שזה יהיה פשוט... זה, זה, זה יגמור אותי.
זה כל כך נכון מה שאתה אומר, אבל זה הרבה יותר מורכב מזה.
כן, ומה שאני אומר זה שאיפה, מה הוא עשה? אז בתחושה שלי, שוב, בתחושה שלי, כנראה את הדברים הסופר חמורים, כמו תיק 3000, כמו להוסיף שוחד לתיקים שאתה אומר, שיותר מתאים שיש שם שוחד, הוא אמר, אני אערבב את הדברים בצורה כזאת, שמצד אחד עדיין אני אראה כאיש מקצוע מכובד, שמתוך 4 תיקים, הלך על, על 3, וואלה, זה לא רע, אף אחד לא יכול לבוא להגיד לי שלא.
נכון.
וזה לא שאני ויתרתי על שוחד, כן גם קיים שוחד, הרי מה, אני לא הייתי שם שוחד, אבל כאילו הרבב את זה בצורה כזאת, שהוא מרגיש שהוא נתן לביבי את המתנה הגדולה ביותר, שהוא היה מסוגל לתת בהינתן המצב והעובדות, וכל, אני אומר לך,
למעשה פרס לא עסקת טיעון.
כן, ובכל התחושה, באותו זמן היה, אין מצב, כאילו, הוא איש שלו. הוא לא יעשה משהו נגדו. ואנחנו,
אז,
כאילו,
אז אני,
והמעין הקלה הזאת של, של, וואו, איזה יופי, לפחות האמת יצאה כשהוא חקר, כשהוא הגיש את כתבי האישום, סוף סוף.
אז לא כל האמת יצאה.
אז זה בדיוק העניין, ומתחת לכל הדבר הזה, כאילו זה מרגיש כמו המעין פשרה הזאת, קיבלנו איזושהי פשרה, והפשרה הזאת היא לא טובה.
אני אלך למשל למערה דווקא, כי אני אוהב גם קצת פילוסופיה. רוב האנשים לא רואים. רוב האנשים לא רואים. הם בוחרים לא לראות. זה גם לא מעניין אותם. כולם בטרדות שלהם, כולם בקריירה שלהם, כולם במשפט.
תקשיב, בן אדם, אני רוצה לדעת, ואני לא מוצא את הפנאי לשבת ולרדת לפרטים.
לא רק הפנאי, יש תקשורת שהיא מגויסת היום הזאת, שני צדדים, כן? תקשורת מהצד הזה, תקשורת מהצד הזה. אני אומר שזה יותר מורכב, מכיוון שלכאורה, נתניהו ומנדלבליט, כל אחד החזיק משהו על השני. וזה כל כך מקיאווליסטי, זה כל המינויים של נתניהו הם ככה. לנתניהו אין חברים. הוא אומר את זה על עצמו. מילצ'ן העיד את זה עכשיו בעדות. זה הכל אינטרס. המינויים שלו הם הזויים בכוונה, כדי להראות כמה הוא גדול. לשים שרת תרבות או שר תרבות וספורט שאין להם שום קשר תרבות בספורט ושר שיקון שמה השיקון ממנו והלאה דיברת קודם על מחיר למשתכן לשים שר אוצר שבקושי מדבר אנגלית ולא גרנדמייזר ולא מקבלים אותו בשום מקום כולם אומרים כמה הוא חכם כמה הוא חכם אני לא רואה כמה הוא חכם אני רואה אגב כמה הוא מסוכן בעיקר כי הוא משיחי לשרוף את חווארה וכן הלאה, וזה ההומניזם שדיברנו עליו, זה בניגוד לכל הומניזם, אבל יש פה המון אינטרסים בפוליטיקה, והם אינטרסים מלוכלכים. ואני אשים אותך בתפקיד הזה, והרבה עיתונאים אומרים את זה, לנתניהו יש תיקים על כל אחד, שמאיים עליו. ולא סתם פרשת הממד החמישי, המאזינים לא רואים, אבל זה במרכאות, בני גנץ איים עליו, איים עליו איום משמעותי, כשכחול לבן נוצרה ונוצר הייחוד, כמות הרפש במכונת הרעל והכפשות עבדה שעות נוספות. הוא גם, הוא בנט אמר בעצמו, על בנט הוא אמר, אני אוריד עליך את הכתבמים שלי, של מכונת הרעל והפייק, ו-53 מיליארד שקל עם... לא, מיליארד שקל על הערבים.
כן, שאתה מדבר על השיפוץ.
במקרה הזה, אז אוהב את השיפוץ, שזה בכלל היה קשקוש. 2.5 מיליארד שקל עברו בשנה שעברה, כתוכנית, תוכנית רב שנתית, שהיא בין 5 שנים ל-10 שנים, שבכלל עוד לא הסכימו, כי הממשלת השינוי, שגם עליה היה לי ביקורת, אבל הייתה טובה מאוד, בכלל לא הספיקה לעשות. אחר כך הוא בעצמו הודע, או מללכת לזה על, על הסכם שהוא כבר חתם בגבול הימי עם לבנון על הגז, כשהיום הוא סוגר הסכם מול החמאס, וכאילו זה הכל מפוזיציה, הכל אינטרסים, אז לכאורה אין לי הוכחות לזה, אז, אבל תחשבו על זה שהוא החזיק את מנדלבליט במקום אחד, מנדלבליט כנראה החזיק אותו במקום אחר, ומבחינתם זה היה או ששנינו אחד עם השני, כמו שאמרת קודם, או ששנינו תלויים אחד ליד השני. באיזשהו שלב מנדלבליט הבין שהוא מרח את החקירות ככל שהוא יכול, הוא הכניס את כל המוקשים האפשריים בתוך התיקים האלה, הוא הוציא את שרה נתניהו מכל הגם, גם שם, זה הכתב אישור שאמור היה להיות חמור. אבל כשאתה רואה את כל הדברים האלה מהצד, אז אתה שואל את עצמך, והנה אנחנו מגיעים למה אני כבר 8 שנים ברחובות, זאת המדינה שאני רוצה לחיות בה. זאת המדינה שאני מגדל פה את הילדים שלי לחיות בה. זו המדינה שאני מחנך לערכים אחרים לחלוטין. אני גם מורה לאזרחות. היום אתה יכול לקחת את ספר אזרחות, לא עם כל הרפורמה של לוין הציע ברביעי לינואר 23. אפילו מספיק ביטול עילת הסבירות, אתה יכול לקחת את ספר אזרחות כמו שהוא היום, ולזרוק אותו לפח. כי הוא לא שווה כלום. מילה בעניין של סבירות, ברגע שזה לא חל על שרים וחברי כנסת, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. כן. אתה יכול להחליט שאתה שם מצלמות, אתה עכשיו שר הפנים, שם מצלמות בקלפיות של הערבים, ולא באף מקום אחר. ואי אפשר להתערב בהחלטה הזאת שלך. זאת החלטה לא סבירה. למה אתה לא שם אצל החרדים, או למה אתה לא שם במעוזה ימין? אתה יכול להחליט שתל אביב, כל תל אביב מרושתת במצלמות. החלטה. זה הר הפנים. החלטה לא סבירה. אבל בית המשפט לא אוכל לגעת בה. אתה יכול למנות את הבן שלך, את האחיין שלך, את השכן שלך. לשר, למנכ״ל. אי אפשר להתערב בזה. בית משפט, שהוא המעוז האחרון, שאמור לבקר, בכלל שיטות משטר, שהן הרבה יותר מתקדמות משלנו, וגם יש להן מסורת הרבה יותר ארוכת שנים של דמוקרטיה. יש בית עליון, יש בית תחתון, יש חוקה, והרבה מאוד, הם כל הזמן אומרים, הצד השני, כן, אבל בארצות הברית, הנשיא והפוליטיקאים בוחרים את השופטים. זה נכון, אבל יש להם חוקה, ויש להם 2 בתי... נבחרים, ואתה צריך רוב של מעל 67%.
ובמדינות עצמן בחלקן בכלל השופטים נבחרים על ידי
הציבור. אגב, יכול להיות שזה מה שיקרה פה, אני מקווה שלא אחרי מלחמת אזרחים מטורפת. אני כבר לפני 8 שנים אמרתי 2 דברים. אחד שאם עד 2024, זה מצוטט, חבר שלי דודו יכול להעיד, אמרתי את זה בפתח תקווה, מעל הבמה, היינו ב-2017, ניסיתי לחשב בראש את השנים, את התהליכים, את הערעורים, את תהליך המשפט, אם עד שנת 2024 בנימין נתניהו לא מורשע ונכנס לכלא, עושה עבודות שירות, או אבל יוצא מהחיים הציבוריים, אין מדינת ישראל. אין דמוקרטיה במדינת ישראל. לא האמנתי שזה יקרה ככה, כן? זאת הייתה הערכה שלי. ואני בדרך כלל בן אדם אופטימי, אבל המציאות גורמת לי להיות פסימי, ואמרתי עוד דבר. אם אנחנו ממשיכים בקצב הזה, על השטח הקטן הזה, על ה-17,500 קילומטר רבוע, המטורף והיפה והמשוגע שאנחנו חיים בו, חיים היום 14,500,000 אנשים, גם את זה אנשים לא מבינים, כמעט 10,000,000 אזרחי ישראל, ש-20% מהם הם ערבים, תכף ניגע גם בחרדים, 10% נוספים הם חרדים, או אפילו כבר 11%, אבל עוד 4,500,000 אנשים בלי זכויות, משהו כמו 2,000,000, אפילו קצת יותר ברצועת עזה, המקום הכי צפוף בעולם, ועוד 2,500,000 ביהודה ושומרון, שהם נטולי זכויות. הזכויות היחידות שיש זה לכמה מאות אלפי תושבי מזרח ירושלים, שיש להם תעודת זהות כחולה, אבל אין להם דרכון, לא יכולים לטוס לשום מקום. זה התפוצץ לכולנו בפנים. לא משנה אם הפנטזיות שלך הם שתהיה פה ארץ ישראל השלמה, או אנחנו... מדינה דו-לאומית לצערי לא תוכל להיות פה. התרבויות שונות. הלוואי וזה היה, אני הומניסט.
כן.
אולי זה אפשר להיות 200 שנה, שיבואו צאצאים יותר נורמליים שלנו.
אני אוהב את זה, ואני אוהב שהכנסת את מימד הזמן. אני אהבתי את זה.
אבל יכול להיות שובל ש...
כן.
שהדבר שיקרה פה זה מלחמת אזרחים נוראית, בלי להתייחס בכלל לאיומים החיצוניים עלינו.
כן.
ושלוש מדינות לשני עמים. מדינת יהודה, מדינת ישראל, מדינת תל אביב, מה שישרוד. תל אביב רבתי, ככה נקרא לזה, שהכוח הכלכלי, האקדמי, החושב, רובה ירצה להיות שם. וזה יהיה עצוב מאוד אם זה יקרה. ומדינת פלסטין, שאיפשהו היום, זה נקרא רשות פלסטינית, שהיא בקריסה. אבל אם נסתכל על זה גם כהיסטוריון וגם כבן אדם חושב, עם כל הרצון, בוא נגיד ככה, הלוואי שהיינו יכולים לחיות בשלום בכל השטחים האלה של ארץ ישראל, בכיף. יש מקומות מדהימים ביהודה ושומרון, הם מאוד יפים, אבל אנחנו לא לבד פה, ולא היינו לבד. אני רוצה להגיד לכולם, אנחנו גם לא היינו פה הראשונים. אברהם הפך להיות עברי, אגב, לא יהודי. שים לב. הוא לא מכנה אותו כיהודי.
כן, כן, המילה יהודי לא ממש מופיעה בבנה אחת, כמה שאני זוכר.
מופיע אחרי, רק אצל הדויטרומיניסטים, שספר דברים שוכתב מחדש כנראה.
אוקיי.
המילה ירושלים לא מופיעה בתנך. זה תשאל, בתורה. רק עד יהושע, ואחר כך ספר מלכים למעשה.
כן.
בית דוד היה בית קטן. פשוט ממלכת ישראל שהייתה הרבה יותר גדולה, ממלכת אשור כבשה אותה, והשאירה את ממלכת יהודה כבסל שלה, ולא נגעה בבית דוד שהיה קטן. ירושלים הייתה עיר לא מעניינת. אני אומר לאנשים דתיים, אתם יודעים שהיו מקדשים אחרים? ארון הברית לא שכן בירושלים. הוא שכן בשילו. זה ביהודה ושומרון, כן. עיר הבירה הייתה שכם, לצורך העניין. ואחר כך היו הרי מדינה אחרות. אבל שוב, זה אנשים לא יודעים.
כן.
הם יודעים מה שהגננת סיפרה להם בגן. נספח השמן לא קרה מעולם.
כן. בסדר, זה גם לא בתנך, כן, זה כבר...
כן, זה גם תעודה חיצונית, למה אותה הכניסו, ויש עוד עשרות ספרים, יש כל מיני ספרים חיצוניים, לא הכניסו. לא ניכנס לזה, כי באמת נשאיר לאנשים...
זה כבר ללכת עמוק מדי, אני רוצה להספיק לגעת בעוד כמה
נושאים. ואני אומר, אם נחזור לימינו, לקראת סוף 2023, אני מודאג, אבל אני גם אופטימי. כשהיינו 200-300 בבסי 2,500 איש בכיכר גורן, והשגנו הישג שהוא פתח בחקירות בסוף, לקח זמן עד שהוא גם הגיש את כתבי אישום, הגיש אותם עם כל מה שאמרנו, שהיה לא נכון, ובכוונת מכוון, כדי כנראה לסייע לביבי, שוב לכאורה. ההתרוממות רוח הראשונה שלי הייתה בקורונה, אגב, ממשלת נתניהו, או לוקחת ועושה מעשה סופר סוציאליסטי ומחלקת כסף ממסוקים לכולם.
כן.
לא משנה אם אתה מיליארדר או אתה הומלס כרגע שבלי עבודה, והרבה אנשים היו פה בלי עבודה. אתה זוכר? 750 שקל, אחר כך עוד איזה פעימה וכסף לאנשים.
כל החלטים למיניהם.
כל החלטים, שבסדר, אני כסוציאליסט, אני סוציאל דמוקרט מגדיר את עצמי. היה צריך לעשות, צריך לתמוך באנשים האלה, לא צריך לתמוך במי שלא היה צריך לתמוך בו, כן?
כן.
כל הדבר הזה, שעלה לנו עשרות מיליארדי שקלים, וחוב לעוד 100 שנה שהוא לקח, שזה אנשים בכלל לא מבינים, שתוך כדי הקורונה, הוא דואג להוצאות של 1.5 מיליון שקל שלו, שזה מה שעניין אותו בוועדה, כשכל האנשים שלא היה להם, אפשר לשבת פה באמת שעות וימים, ולהקליט על כל מעללי בנימין נתניהו, שאני בצערה ואומר, היה יכול להיות מנהיג בקנה הראשון, והוא לאט לאט הופך להיות המשמיד של מדינת ישראל הציונית והדמוקרטית, ואגב אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לו, כי הוא בן של היסטוריון, והוא בעצמו חשוב לו מה חושבים עליו.
חשוב לו המורשת שלו. גם
והמורשת שלו, וכרגע המורשת שלו מתרסקת לחלוטין. הלוואי והוא יעשה את השינוי המחשבתי. אני לא אשמח ממני. אבל מה שאני שמח, זה שאנשים יתעוררו קצת מאוחר מדי, מקווה שלא מאוחר מדי לגמרי, אבל לראות מאות אלפי אנשים ברחוב כל סוף שבוע כל כמה ימים בפיקים כאלה, כמו שיש לנו השבוע. הסולידריות שהלכנו וכולל בת הזוג שלך, אפרת, הייתה איתי בבית מעצר שעצרו סתם בן אדם, הלא אבל לך פה דיקטטורה לחלוטין, שהיינו שמעת כמעט 12 בלילה, והייתי לבד, ואז פתאום תוך כדי הגיעו עוד אנשים, הגיעו 50 איש, עזבו הכל, פשוט הגיעו כדי לתמוך באדם שהם לא מכירים, שגם אני הכרתי אותו דקה קודם. אז גם הסולידריות האנושית הזאת, והעקביות והנחישות, הם נותנים לי הרבה מאוד תקווה. וגם ההתגייסות של כל הסדרה המרכזית, מעמד הביניים האמיתי, מי שבאמת מחזיק פה את העניינים, שאנחנו ננצח. זה יהיה קשה. אני מקווה שזה לא יגרר למלחמת אזרחים.
גם אני.
אני מקווה שזה לא יגרר לדם.
כן.
למרות שאתמול שמענו, או שלשום שמענו, שההוראה בעצם הייתה לנפץ לנו המפגינים את העצמות ואת הגולגלות.
כן. היה דיווחים מאיכילוב על כמות הפצועים ודברים כאלה. זה ילך ויחמיר. אני רוצה רגע לגעת בעוד כמה נושאים, כי זה דווקא מרגיש קצת כמו סיום, אבל מבחינתי אני לא רוצה לסיים, אני מרותק מכל הדברים שאתה אומר, לכן אני
מקווה שאתה נהנה, אני מקווה
שאתה מאזינים יהיה. כן, אני יושב פה ומקשיב, אני חושב שאנחנו נצטרך לעשות עוד כמה כאלה.
אני נהנה.
אבל אני רוצה לדבר איתך על כמה דברים, כי תראה, לי יש כל מיני מחשבות, היחידה ששומעת אותם כמעט זו אפרת זוגתי באמת. אם היה לי את התעצומות הנפש, הייתי יושב וכותב אותם ומפרסם אותם אולי כאיזה בלוג, כאיזה פוסט, כאיזה משהו פשוט, איפשהו שם יש לי איזה מחסום. אז דווקא בפורום הזה, שזה בתוך שיחה, אני מרגיש בנוח להגיד כמה מחשבות כאלה שעלו לי, ואתה נגעת בדברים דומים. אני, אוקיי, משהו מהתקופה האחרונה, איך קוראים לרב ניצב אלשיך שדיבר על זה?
איש ימין מובהק, מינוי של נתניהו מובהק, שוב, עם אינטרסים וקומבינות.
מה שהיה שם זה ככה.
תעשה מה שאני רוצה, תהיה ראש הבא, כן?
כן. מה שהיה שם זה שהוא אמר את הדבר הבא, לא ורבייטום, כן, אני נסח בערך, איפה שהוא שם, הוא אמר, לי היה נראה ברור שברגע שהוגש כתב אישום, הבן אדם יפרוש מתפקידו.
הוא אמר את הדבר הכי הגיוני.
וזה בדיוק, עכשיו, עשו על זה כל כך הרבה ספינים.
נכון.
והבינו, ואתה יודע, מה שבעיקר משגע אותי פה, זה חוסר הבנת הנקרא, או הבנת הנשמע בהקשר הזה. עזוב את הכל, עזוב את מה שמסביב. מה שהוא אמר, היה שקול לרופא, אונקולוג, שאומר, הנחתי שהדמות הבחירה הזאת תפרוש מתפקידה כמנכ״ל לאור הדיאגנוזה של הסרטן.
נכון.
איפה שם מגיע המקום של מה אני רציתי, מה אני קיוויתי, למה אני איחלתי, איך אני פעלתי לאור זה, זה פשוט לא נאמר. זה לא קיים שם ולו במרומז. באותה מידה יכול להיות בן אדם ש... משפט אחד לפני זה אומר, אני פעלתי ככל יכולתי כדי למנוע את הדבר הזה, כי אני תומך ביבי נילב, ומאוד רציתי שהוא ימשיך להיות ראש ממשלה, או נציג, או ראש הליכוד, ולכן, והיה לי כל כך ברור שכשיגישו כתב אישום, אז הוא יפרוש, ולכן זה היה כל כך קריטי, כאילו באותה מידה, המשפט הזה היה יכול לאמר מפי מישהו, שהמטרה המובהקת שלו היא הפוכה לגמרי.
נכון.
אז... צרם לי חוסר הבנת הנקרא, סליחה, זה משהו שהייתי צריך כאן לפרוק.
אתה צודק לחלוטין.
כי הספינים שעשו על זה, זה פשוט עזוב מה קרה בדרך, עזוב הכל, המשפט הזה לכשעצמו בוואקום, חסר כל זיקה לצד פוליטי.
נכון.
כל מה שמדובר שם זה על, זה, אני כאילו להפך, אם היית לוקח את מה, מה אני חושב שהולך לבן אדם בפנים, זה שהוא אומר, הייתי חייב לדעת שאני עושה את הדבר הנכון, הייתי צריך לדקדק שם ולנקד שם ולהיות נכון. כל כך בטוח בזה, כי היה ברור לי שמישהו כזה שמגישים לגדול כתב אישום, זה מסיים לו את הקריירה הפוליטית.
לגמרי.
אני לא יכול את הדבר הזה על הידיים שלי מבלי שאני בטוח ב-100%. נכון. זה מה שאני שומע כשאני שומע את המשפט הזה, אבל גם פה יש קצת פרשנות. אני אומר שבלי כל זה זה ניטרלי, אני, סליחה, הייתי צריך לפרוק את
לא,
הדבר
לא,
הזה.
לא, לא, פרקת פשוט... וזה חשוב, כי זה מחזק כמה דברים שדיברנו עליהם. קודם כל התקשורת כמעט לא קיימת. וזה הכל עידודים, והכל זה מכונת פייק ומכונת רעל, ולוקחים משפט ומעוותים אותו למציאות. הוא צם מהקשרו באנדרסטייטמנט המאה.
כן.
הוא אמר...
גם לא הקשר, אני אומר לך, אפילו לא הקשר, הבנת הנקרא.
הוא אמר את הדבר הכי טריוויאלי וערכי, שפעם היה נשמע לנו כל כך ברור. אבל יותר מזה, הוא אמר את מה שבנימין נתניהו עצמו אמר ב-2008.
ברור.
חלק גדול מההפגנות אנחנו הקראנו במסך את בנימין נתניהו יושב באולפני החדשות ואומר שאדם שנפתחה נגדו חקירה אפילו לא הוגש
אפילו
כתב
לא
אישום,
כן.
אין לו הצבר, מנדט בערך, שקוע הצוואר, כן. אין לו מנדט מוסרי וערכי, וכל צייצני הליכוד שעוד היו אז מכונת הרע לא הייתה אז כזאת, היא הייתה ברמה נמוכה, אמרו ברור, ואחרו החזיקו אחריו, כל השרים,
ואני אגיד לך,
כל חברי הכנסת.
אני בתור מישהו שאני חושב שבאותה תקופה, כנראה אני לא זוכר בוודאות, אבל כנראה שהצבעתי לו, מה אני אמרתי, לא, 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 רגע, לשבת לחכות, קודם כל יכול להיות שכן, אם היית שואל אותי, הייתי אומר, רגע, בואו נראה, אולי אם יוגש כתב אישום, זה יהיה הנקודה שבה. אבל ככל הנראה שבשנייה שיצא הדבר הזה, והרגישו נכון, והרגישו אמיתי, והרגישו עובדתי, כנראה שאני אמרתי, יאללה, לך לפח הזבל של ההיסטוריה.
נכון.
אני לא רוצה אותך יותר כל ממשלה, ואני הצחקתי.
אולמרט היה מושחת לא קטן, והוא באמת תורשה.
וגם, והביביסטים לא מגידו, רגע, מה עם זה, ומה עם זה, ומה עם זה, למה? אני תומך באנשים האלה?
בדיוק.
אני עם יאיר לפיד, שאני רחוק מלראות אותו בתור מנהיג אידיאלי, או בני גנץ, אני כנראה יותר לא מסכים איתם מאשר מסכים, אבל זה מה יש כרגע.
נכון.
כל אחד מהם, אם יצא משהו, כאילו, אני אגיד, אוקיי, לא בשבילי, או במקרה הגרוע, אני אגיד, אני אבלע עוד טיפ-טיפה את הרוק, ואני עוד טיפ-טיפה אסתום את האף,
במקרה של ביבי זה בליעת רוק במשך מעל 30 שנה, שזאת הטרגדיה שלנו, אבל אני אגיד לך עוד משהו בהקשר הזה.
אני לא חושב שאנשים האלה רואים את זה כבליעת רוק.
כי אתה אומר דברים מאוד מאוד חשובים, לא חלק מהם, כן, חלק מהם בולים את הרוק, ויש לי לא מעט שיחות, לא צריך מנקודת הנחה שהם טיפשים, כי הם לא. רבים מהם לא טיפשים, רבים מהם, זה בכלל, זה אולי לפודקאסט אחר, יש הצבעת אנטי, יש הצבעת נגד, דווקא, יש דווקא לכם טוב, לי פחות, אז אני דווקא במקום שאני יכול לפגוע בכם, אני אפגע בכם, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אני מעריך דרך, אמרתי לך קודם, אני לא מעריץ אף אחד, אני לא מעריך אדם, כולנו בני אנוש, אנחנו עושים המון טעויות, כל הזמן, אנחנו לא מושלמים, וטוב שאנחנו לא מושלמים, אחרת היינו רובוטים שלא עושים טעויות, אנחנו בני אדם, אנחנו אנושיים, ולכן אסור להריץ אדם, ולכן אסור להמליך אדם, ושוב, אנחנו חוזרים להיסטוריה, מלכים ומי שתמך בהם, זה אנשים שהתעללו באזרחים. היום אני אומר, בביטול עילת הסבירות, המהפכה המשטרית המטורפת הזאת, אתם משרתי ציבור למען השם. אתם לא מנצלי ציבור. אתם רוצים להעביר את זה כדי שאף אחד לא יוכל להגיד לכם לא. אתם רוצים להעביר את זה כדי שתוכלו למנות את הגיס ואת האח, כדי לנצל את המשאבים של הציבור, אבל שכחתם את הדבר המרכזי שלשמו נבחרתם. אתם עובדים אצלנו. אתם משרתי, ולא סתם באנגלית בריטית, קוראים לזה civil servant. כי הם יודעים מה זה servant, הם יודעים מה זה משרת, כי הוא, אם נחזור עוד נושא היסטורי מרתק, העניין של העבדות, העבדים, המשרתים, המשרת, אתה המשרת, של הציבור, זאת מהות הדמוקרטיה. אתה צריך להיות זך וטהור ונטול אינטרסים, ולחשוב אך ורק על הציבור, וקודם כל על הציבור. עכשיו, אנחנו לא נאיבים. תמיד יש, אבל מה שקורה פה עכשיו, כן. זאת הסכנה הכי גדולה למדינת ישראל, זה פיצוץ וביקוע של כל הערכים המשותפים המוסריים, שאנחנו, האתוס הישראלי, היפה, הציוני, ואמרתי לך, אני ציוני, פטריוט, בעד לפתרון עם, עם, עם הפלסטינים, אני איש שמאל בהגדרה שלי, ולא מתבייש בזה.
שיש לי עוד כל כך הרבה דברים.
יש, יש עוד הרבה, כן, אבל לקחת את המילה שמאל, ולעשות את המילת גנאי, הרי זה באלף בית של פשיזם, זה להפחיד מפני אויב מדומיין, לא משותף, תקרא לו עכשיו ערבים, תקרא לו עכשיו שמאלנים, תקרא לו עכשיו ג'ינג'ים.
וזה מה שמדהים, שברגע ש...
וזה עובד, וזה...
ברגע שבן אדם כמו בנט, שאני לתקופה, כשהוא נכנס לפוליטיקה, והוביל את הבית היהודי להישג מאוד מרשים...
בנט היה לצנינים בעיניי בהתחלה, אבל הוא עשה שינוי מחשבתי.
אני לא בטוח אפילו שהוא עשה שינוי מחשבתי.
נכון, הוא יכול להיות שגם הוא אינטרסנט, זה נכון.
לא, 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 לא.
אבל הוא איש חכם.
זה לא זה. אני חושב...
הוא איש חכם, אני חושב שהוא...
שמבחינת הערכים שלו, זה אותם ערכים כל הדרך.
נכון.
מה שהשתנה...
הוא לא דואג לעצמו.
זה גודל האחריות. ומהרגע, כי אני חושב ככה, תמיד, אתה יודע, זה בדיחה כזאת.
מה, אתה מתיישב על כיסא ראש הממשלה, אתה רואה דברים אחרת, שמענו את זה.
כן, לא רק זה. אני אומר, אתה תראה, היה תקופה, אני אגיד לך כמה דברים. אני, כשהיה את העניין של מי הולך להתמנות לאיזה שר, אני אמרתי לאפרת, שאני מקווה שסמוטריץ' או בן גביר יקבלו להיות שר ביטחון.
וואלה.
אמרתי שאני מקווה שזה מה שהם יקבלו. ממש הצטערתי כשהוא קיבל את שר הפנים.
וואלה.
ושסמוטריץ' נשאר עם האוצר, כי אלה מקומות בהם הם יכולים בעיניי לעשות הרבה יותר נזק, ואני אגיד לך למה. כי מה, איך שאני רואה את זה, והנה עוד אחד מהדברים האלה שראוי אולי שהם יהיו בלוג, ואני אנסה לקצר אותם כאן. אני רואה אותנו בתור הומניסטים, ותכף אני אנסה לחבר את זה גם לחינוך שאתה עוסק בו. אנחנו מאמינים שהמציאות היא לטובתנו. אנחנו מאמינים שאנחנו רואים את הדברים בצורה הכי אובייקטיבית שניתן בהיותנו בני אדם. לכן הקונספט הזה של שוויון, כי זה היפותזת האפס שלך. אין לך סיבה להניח שאנשים נולדים אחרת. ברירת המחדל צריכה להיות, כולנו שווים עד שיוכח אחרת. ובאמת אגב מוכח אחרת, כשבן אדם מתבגר וגדל, לא כולנו שווים, כולנו בתקווה שווי זכויות, שווי... הזדמנות.
כן, אבל זה סדרה של פודקאסטים צריך לעשות
כן,
על זה.
כן, סבבה, אני ממש רץ על זה. אבל מה שאני אומר זה שאני נוטה להאמין שאני בצד שהמציאות הכי מסתדרת איתו. אני לא שמאלני מאיזשהו בשמאל המדיני, אני רואה את עצמי כשמאל מדיני. אני לא בשמאל המדיני מתוך ראש בקיר. אני חושב שזה הפתרון הפרגמטי.
לחלוטין.
אני לא חושב שאנחנו יכולים לחיות על חרבנו לנצח.
אמרנו את זה קודם.
אני חושב שבסופו של דבר איפשהו שם, משהו יתיישר. מלחמה לא נמשכת לנצח. גם מלחמת 100 שנים נמשכה 100 שנים.
נכון. ולא השיגה כלום.
כן, אבל סכסוכים נגמרים. אני תמיד צוחק על זה שאתה יודע, היו תקופות שבהן אנגליה וצרפת היו אויבות מושבעות. כן? ועכשיו זה לא כאילו...
אז זאת אומרת, האויבות המושבעות.
בדיוק, ועכשיו זה לא כאילו שהם...
ולאינטרסים של מלכים, של בתי מלוכה, כן? לא לאינטרסים של אזרחים. מי שילם את המחיר היה אזרחים.
אבל זה לא כאילו יש ביניהם עכשיו גם שלום קר. הם פרקטית כאילו החברות הטובות ביותר.
מלחמת העולם השנייה, סתיים, אנחנו נוגעים בעניין ההיסטורי הזה, נתנה שוק אדיר מאוד לעולם, כמובן גם כניסתו של הנשק הגרעיני והרתעה, כאילו המאזן אימה הגרעיני, עזר לזה, גם על זה אפשר לעשות עוד הרבה מאוד שיחות, אבל משהו השתנה בחשיבה, שעכשיו קצת מתקהה. אתה רואה, העולם הולך למקום, טרמפיזם, הונגריה, פולין, אצלנו,
אני חושב שמדובר פה, סליחה שאני נכנס, כי זה בדיוק, זה מתקשר קצת למה שאני אומר. אני חושב שמדובר פה על דור שלא באמת ידע, כמה דורות שכבר לא ממש ידעו מלחמות.
הדור שלא ידע את יוסף.
ולכן זה מתחבר, למה אני אמרתי על העניין הזה של רציתי את סמוטריץ', ספציפית סמוטריץ' קצת יותר רציתי, כי
אני לא רציתי, כי הרבה אנשים ישלמו על זה.
אתה צודק, אתה צודק, זה איזושהי פנטזיית מוות מגילה כזאת, אני מסכים, אבל אני אומר,
אני לא יכול להיות שם.
מקבל לגמרי את מה שאתה אומר, אבל זה היה אותו דבר כשליברמן נכנס להיות שר ביטחון. זוכר כשליברמן נכנס להיות שר ביטחון, הוא כשאמר, אוי לא, ליברמן מה יעשה? ואני אמרתי, מתי שאני אמרתי,
ליברמן אגב, לכאורה עוד מושחת, אבל פרגמטי.
כן, ואני אמרתי, אתם יודעים למה ליברמן לא יעשה כלום? כי אין לו איך לעשות כלום. אי אפשר.
אבל למה אמרנו שסמוטריץ' מסוכן? סמוטריץ' כרגע, בדיוק, סמוטריץ' כרגע עוצרים האמריקאים בעיקר, כי ביבי חלש. אבל סמוטריץ' יש לו משנה מאוד מאוד סדורה. הוא לא יראה בעיניים, אתה לא מעניין אותו. אגב, שים לב. אתה יודע איך אני רואה את זה הכי טוב? הוא יודע שהוא לא יודע לדבר אנגלית. הוא יודע שיצלמו אותו מכל כיוון. הבן אדם עומד שם עם טלפרומטר, ומגמגם בצורה באמת מביכה באנגלית. אבל לא אכפת לו. זה רק אומר לך, כמה הבן אדם נמצא בסרט שלו, בחוסר מודעות שלו, הוא גם אמר, זה לא הביך אותי. כי אמרתי גרנד מייזר ואני הייתי כאילו בדיחה. אתם לא מבינים מה אני עושה פה. אני חושב שאני מבין מה הוא עושה פה. הוא עושה לצבור עוד ועוד 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 כוח, כדי שבסוף הוא יוציא. חווארה לא הייתה פליטת פה. הוא באמת שלא. רוצה לשרוף את חווארה.
הוא ממש מאמין בזה.
זה לא רק שהוא רוצה לשרוף את חווארה. זה היה מבחינתו שם קוד לכו תעשו את זה. והם עושים את זה.
ברור.
שלשום נעצר פה בן אדם שעבר במעבר חצייה ומתה לו, אבל חפו והיינו בתחנת משטרה. היה אולי עצור אחד, וזה שני עצורים מנהליים רק כדי להשתיק טיפה, מכל המאות ואלפי, מאות ואלפי מתפרעים שעשו מעשים, אגב, בניגוד לדין הבינלאומי, בניגוד לכל דיני המלחמה, השטחים פה הם עדיין territories in dispute, אנשים לא מבינים את זה, ארצות הברית מונעת את העמדה שלנו בהאג, בבית הדין הבינלאומי, אנשים בכלל לא מבינים את זה. סמוטריץ' אומר, תביא לי את האג. אין לי בעיה עם האג. וכשביבי חלש, בגלל המשפט, בגלל האינטרסים, בגלל כל מה שמסביב, בגלל הטרלול שיש לו במשפחה שלו, בגלל, אז זה מצב מסוכן, אז הוא מנרמל את בן גביר, שיהיה מאוד מאוד קשה. אני מאמין שבן גביר ירד בכוח שלו, אבל הוא נרמל אותו, הכניס את הכחניקים.
זה מדהים, לפני שנתיים, כאילו, אף אחד לא חושב
שהוא לא רצה להצטלם איתו עכשיו, לפני הבחירות, על מה אנחנו מדברים, הוא כאילו אמר, נתן הוראה, לא להצטלם איתו.
שלא יהיו יחד על תראו, הבמה.
אני לא סתם אמרתי שבנימין נתניהו הוא סכנה ברורה ומיידית למדינת ישראל הציונית, הדמוקרטית, היהודית הדמוקרטית, כי הוא לא רואה אף אחד חוץ מאת האינטרסים שלו. ובעיניי מנהיגה, הלוואי ותהיה לנו מנהיגה, צריך קודם כל לראות את טובת העם שלו, המדינה שהוא מנהיג אותה. אם אתה לא שם, קום ולך. מפה אני אומר לך, אתה כנראה לא תקשיב לזה, בנימין נתניהו. אבל אתה תחלוף. אתה לא על טבעי, ולא על נצחי או נצחי. בסוף זה ייגמר, ואני יודע שחשובה לך המורשת שלך. איזה מורשת אתה רוצה להשאיר? שהחרבת את כל הדבר היפה שנבנה פה במשך מעל 70 שנה?
השאלה, אם לא מי שיבוא אחריו...
היה לך את היכולת כזאת, להיות מנהיג מאחד, כי אתה קריזמטי, ואתה יודע לדבר, ואתה יודע לדבר באנגלית, כמו שאומרים חלק מהאנשים שזה ממש מרטיט אותם. אבל אתה באמת קריזמטי, אתה גם אדם חכם, לא שישי בעולם, כן? זה שוב, זה כל הפייק של להעיף אותו כאילו לשחקים. הוא באמת בן אדם חכם.
כן.
אבל כרגע אני רואה בן אדם מאוד טיפש. מאוד. מאוד טיפש שנתן לי יריב לוין לעשות את הדבר הזה גם, לא בשיטת הסלמי, אלא בבום, ותראה מה קרה. תראה מה קרה לשקל, תראה מה קרה לכלכלה, תראה מה קרה להשקעות, זה כל כך לא ביבי לעשות את זה הרי. אתה רואה שהוא חלש, אתה רואה שהוא... וכמה אתה חושב שיש לך אור של פי, בנימין נתניהו? אתה בסוף בן אדם. אל תשכח את זה. ואל תשכח שיש לך גם מורשת להשאיר פה. עדיין אתה יכול לתקן.
יפה מאוד. אני, שוב, זה מרגיש לקראת סוף, אבל אני חייב להגיד עוד כמה דברים. זה בסדר מצדך?
ברור.
אוקיי. ננסה, מקסימום נקבע עוד אחד, כי זה טוב. זה נוגע פה בכל העניינים.
אני איתך.
מה לדעתך היה קורה עם סמוטריץ' היה ממונה לשר הביטחון?
הוא מתפקד היום כשר ביטחון בגדול, לצד גלנט, יותר בעניינים של המתיישבים. תראה, בגלל האמריקאים, בזכות האמריקאים, יש לומר, גם כולל בממשל, כמו ממשל טראמפ, או ממשל שמרני רפובליקני כזה או אחר, יש להם אינטרסים הרבה יותר גדולים מזה. אני מאמין שהפעלת הכוח עדיין נשלטת. זה לא שהוא היה עכשיו מתין על אחת הצוללות שלנו.
אז אני אגיד לך, מה אני חושב. אני חושב, וכאן נכנס מה שאני ניסיתי להגיד על המציאות. אני חושב שכשר ביטחון, בניגוד לליברמן שלא עשה שום דבר קיצוני בתור שר ביטחון, כי הוא הבין לאיפה זה מוביל, אני חושב שסמוטריץ' בהתחלה לא היה מוביל לאיפה זה מבין לאיפה זה מוביל, היה דוחף לכמה מבצעים כמו מה שהיה לנו עכשיו בג'נין, עוד כמה כאלה, עם פחות תכנון וקצת יותר אימפולסיביות, היו נהרגים מלא חיילים.
זה בהחלט יכול להיות, כן.
והוא היה לוקח את זה יותר קשה ממה שהוא היה מדמיין שהוא היה לוקח.
סמוטריץ'?
כן. אני חושב שהיה לוקח את זה קשה.
לא מסכים.
אני חושב שהרבה מאוד מהציבור שכרגע קצת, לא יודעת, נגיד המצביעי ליכוד לצורך העניין, היו קצת יוצאים עליו. לא הייתי אומר, לא הייתי רואה תנועה גדולה, אבל אני חושב שאחרי סיבוב כזה, זה מה שנקרא מציאות מכה בפנים, והוא היה הופך להיות שר ביטחון, קצת יותר מאופק ואחראי, והיה חוטף מלא ביקורת מבית, כולל אנשים שבעבר היו, נגיד תומכים בו, שהיו גם אומרים כזה, מה, אתה שר ביטחון, למה אתה לא זה, מה, אני את השמאלני, כמו כל ראשי הביטחון שהיו פעם?
תראה, זה אולי בן גביר, שאכפת לו מה אומרים עליו, כי זה מה שאכפת לו, והוא בטיקטוק, והוא הרבה הרבה פחות חכם מסמוטריץ', אבל סמוטריץ' זה לא עניין של חוכמה. סמוטריץ' זה עניין של משיחיות.
אני יודע, אבל מה שאני אומר זה
שיכול... גם אם מבחינתו כן. יהיו פה מיליון הרוגים, זה לקדושת השם, זה לשם שמיים. אגב, כל המרטיריות הזאת היא בניגוד ליהדות. מר סמוטריץ', אני עושה לך פה מסר.
כן.
אין דבר כזה למות על קידוש השם, זאת המצאה. זאת המצאה שנולדה בחנוכה עם המכבים. אוסרים למות על קידוש השם. למעשה, אם אתה הולך לפי התנך, אתה צריך לשמור על קדושת החיים. ואני לא מכיר אותו, אבל מאיך שאני רואה אותו, הוא מסוכן, מכיוון שיש לו משנה סדורה, וזה לא משנה מה המחיר. וזה מבחינתו לא משנה שהוא לא יודע לדבר אנגלית, וזה מבחינתו לא משנה שאין לו יחסים עם ארצות הברית, ומבחינתו שהעולם יעשה מה שהוא רוצה. אנחנו נדע להתמודד עם זה. אוקיי, זו דעתי.
אני חושב שאתה אומר הרבה דברים חשובים.
אפשר לחלוק עליה, כן?
אני פשוט חושב, וזו הנקודה שאני רוצה להעביר, לפני שאני אגיד עוד משהו אחד על חינוך, ואז נסיים. אני פשוט חושב שלא סתם, פחות או יותר כל ראשי מערכת הביטחון, שזה רמטכ"לים, שרי ביטחון, וראשי, לא יודע, שרים אולי לא נכנס שם, רמטכ"לים, ראשי שב"כ, ראשי מוסד, שאי פעם היו בערך, כולם, היית שואל את הביביסט הממוצע, והוא היה אומר שהם שמאלנים.
כן, כל אחד שם אני... שהוא בא והוא נהיה שמאל. אלשך הוא ימין מובהק.
כן.
תראה מה עושים לו.
נכון.
יורם
אבל
כהן.
אני רק אומר שפשוט
ימין
כשאתה,
מובהק.
כשאתה מגיע להיות במקום כל כך גבוה, כמו ראש מוסד או ראש שבק או רמטכ"ל, האחריות הלאומית שלך לביטחון, הצעדים שאתה עושה, כדי לשמור על ביטחון מדינת ישראל, בעיני אנשים בימין, נראים כמו שמאל. וזה מה שאני אומר, לכן אני בא ואני אומר...
זה נכון לרוב האנשים, סמוטריץ' לדעתי פה הוא שונה.
יכול להיות שאתה צודק.
לא, שוב, אנחנו לא נדע על זה.
לא, בסדר, גם שר ביטחון...
זה הערכות של שנינו,
זה באוויר. שר ביטחון זה אחרת, כי אתה עדיין יכול... הרי מה הקטע? מה הקטע של כל השלטון פה עכשיו? הם אוכלים את העוגה ומשאירים אותה שלמה. כי הם באים וכל מחדל שקורה, הם יאשימו כל אחד אחר.
אה, ברור.
אוקיי? הרי בן גביר, הוא פאקינג שר הפנים, שר ביטחון לאומי, הוא התעקש שיקראו לו. דווקא זה באמת שם יותר מוצלח בעיניי, אבל הדבר הזה גם עכשיו, כשיקרה משהו,
היכולת היחידה,
הוא יגיד, לא נותנים לי, קובלים את ידיי.
כשאני הייתי במערבים בלבנון, בן גביר רדף אחרי ערביות בשוק, הוא היה עורך דין, הוא נעצר 50 ומשהו פעם, 8 כתבי אישום, הבן אדם הוא פרחח, השיר של ארקדי דוכין על הטמבל שהפך להיות, שישב על כיסא המלך. הוא באמת טמבל, סמוטריץ' לא טמבל.
אני יודע.
ובן גביר הוא אינטרסנט, הוא לא משיחיסט. אגב, שים לב, הוא מגיע מהמקום המסורתי, פחות מהמקום החרדלי הקלאסי, סמוטריץ' בז לו. כולם כן. בזים לו, אגב, בעיקר ביבי. אבל סמוטריץ' בז לו. הם רבו כל הזמן, ואני מבין גם למה.
הם ממש לא רצו גם לרוץ.
כן, הלוואי ושניהם, הלוואי באמת שיפרדו והתפרקו, אבל זה משאלת לב שלי. אבל סמוטריץ' מסוכן בגלל האידיאולוגיה. תראה, עם דת, עם אמונה, אתה לא יכול להתווכח, לא משנה מה תגיד.
אני מסכים איתך.
עם אידיאולוגיה חרדלית כזאת, קשה מאוד להתווכח. וזה חלק מהבעיה בעולם.
אני כל כך מסכים איתך, וזה מביא אותי מבחינתי לנושא האחרון שאני רוצה שניגע בו, לא יודע כמה
חינוך.
זמן ניקח, על העניין של החינוך. נפל לי עוד איזשהו אסימון, זה נראה לי כל כך מובן מאליו עכשיו, ובאתי ואמרתי לאפרת כזה דבר, תקשיבי, יש הבדל מהותי בין החינוך הליברלי שלנו, לסוגי חינוך אחרים, וזה מתחבר אולי לשלושת סוגי האנשים שאתה אמרת. בטח לחינוך שהוא דתי מסוג מסוים, כן, כמובן, וחינוך שהוא משיחי, וחינוך שאני לא יודע, אולי הוא גם עם נטייה כלשהי לפשיזם. אנחנו לא עושים אינדוקטרינציה לערכים ליברליים לילדים שלנו. אתה, איך שאתה הצגת את שיטת החינוך שלך, בתור בואו ותחלקו עליי, ו... אני לא חכם יותר מכם. גם על זה יש לי כמה נקודות שהייתי שמח להתעכב איתך עליהם, אבל כל הדבר הזה, למה אתה עושה את זה? זה לא שאתה, אני חושב שאיפשהו שם בלב שלך, אתה היית רוצה שבעצמם הם יגיעו למסקנות. היית רוצה...
אבל זה התפקיד שלי.
נכון. היית רוצה, אבל זה לא כאילו שאם...
אז אני אשאל
אותך... אחד מהם, רגע, אם אחד מהם עכשיו, בכוחות עצמו, ומהמחקר שהוא עשה, ומהרביט הולס שהוא נכנס אליהם, הוא הולך והופך להיות משיחיסט כזה, סופר קיצוני, הולך ושורף כפרים, אוקיי? אני נוטה להאמין שאתה תהיה מאוכזב מהחינוך שלך. אתה תרגיש שהוא עשה את הדרך שלו, והוא הגיע לנקודה לא נכונה.
אז אני, אם אתה נוגע דווקא בנקודה הזאת, תראה, אמרנו קודם שהם לא קוראים ספרים?
כן.
הם שומעים בעיקר. תחשוב כמה הם מסכנים בעניין הזה. מצד אחד יש להם...
בסדר, אני אגיד לך,
מצד אחד יש להם את הדבר הזה שאתה יכול להשמיד, הסמארטפון שאתה יכול להשמיד בלחיצת כפתור את העולם, אתה יכול להזיז מיליארדי דולרים בלחיצה אחת, אתה יכול גם לעשות שיימינג נוראי, מה שלא היה כשאנחנו היינו קטנים.
נכון.
ולגרום לילד או ילדה חס וחלילה לפגוע בעצמם, כי עכשיו... נחשף בקבוצה של כמה מאות, כל השכבה.
העולם הוא אחר, אני רוצה רגע רק משהו קטן, אני חושב שגם בגילי, דיברו על זה שבני הנוער לא קוראים. אני חושב שאחוז בני הנוער שקוראים היום, הוא כנראה לא השתנה מאוד.
כן,
אחוז בני הנוער שהיה, וגם תלוי
מה אתה חושב בקריאה. אבל מה שהשתנה מהותית, ותשים לב לזה, הילדים שלך עוד קטנים, קל לזה בגדול, קצת עוול לטיקטוק, אבל תרבות הטיקטוק.
ברור, הקשב.
הקשב שלהם. וזה מכוון, לא, זה אפשר לעשות פודקאסטים על גוגל ופייסבוק ואפל וכל ה... הוא מכוון לשמונה שניות, הוא מכוון לגירוי של המוח, ללעבור לעוד סרטון ועוד סרטון ועוד סרטון. גם אם אתה הכי חכם בעולם ואתה רוצה להתעמק, וזה סט הכלים שיש לך, אתה לא תצליח. ואז ילדים שואלים אותי שאלות מטורפות, מפגרות לגמרי, כשהם ילדים חכמים. אז אני שואל אותם, מה, ראית את זה בטיק טוק? אמרו לי, כן. זה אגב, מקור מידע מאוד מאוד חזק את למה. אמרתי לו, ובדקת בעוד מקור? לא, כאילו, אם זה היה בטיק טוק, אז זה אמיתי. כלומר, נכון שגם לנו היה הרבה פחות דרכים לבדוק. היית צריך להתאמץ כדי להצליב מקורות, נכון?
כן.
אבל אני כאילו לפחות שמחת על מה שכתוב באנציקלופדיה, הוא פחות או יותר מה שהיה ידוע עד אז, אף אחד לא עובד עליך. היום, אני עושה איתם הרבה דוגמאות. היום בוויקיפדיה, אני קורא לזה, אל תספרו לאף אחד, אני קורא לזה הרבה פעמים זבלפדיה. כל אחד יכול לשנות, אחר כך האורחים ישנו. ואז הם אומרים לי, מה, איך, אתה יודע, כאילו,
התגובה. תראה, זה מתכנס למשהו איכותי.
לא, ואז אני, נכון, ואז אני, כן, אבל בוא, זה לא ה... זה מקור שטחי, זה מקור שהוא נתון למניפולציה, שאתה לא יודע תמיד אם האורחים בדקו או לא. לא, לא, אני עושה...
עשו הצלבה, עשו השוואה בין זה לבין בריטניקה וראו...
סבבה, אבל אני עושה איתם את הניסוי. אומרים לי, מה, לא עורך, ואז אנחנו נכנסים לערך ויקיפדיה, או פותחים ערך ויקיפדיה, כותבים פה שטויות, ורואים כמה זמן לוקח לזה, עד שזה נמחק, אני אומר להם, ועכשיו מי שקרא את מה שכתוב שם, ב-48 שעות שזה היה באוויר, הוא חושב שזה אמיתי. זה בדיוק כמו שתגיד לי, ראיתי בטיקטוק, ואני יודע שזה אמיתי. אז זה תמיד היה, נכון. ואתה יודע מה, בסדר, עניין אותנו כדורגל, וזה, או כדורסל, או לא משנה. נערים צריכים מוטיבציה, כאילו, ילדים צריכים מוטיבציה, הם באים היום לבית ספר, הם באים, כאילו, לא רואים אותי עכשיו, אבל כאילו, ישר, כאילו, הם באים לקטע החברתי.
כן.
וגם ילד סקרן, ויש הרבה ילדים סקרנים, וכולנו סקרנים, בשיטה שנהוגה היום, 40 תלמידים בכיתה, רעש, 15 מהם עם קשב וריכוז, מורה משעממת, חומר משעמם, 8 שעות ביום, לשבת 40 תלמידים בכיתה. אבא, זה בית כלא, זה לא בית ספר.
כן.
אז... שוב, אין לנו זמן להיכנס לזה עכשיו, אבל לכן אני אומר, הדברים הם הרבה הרבה יותר מורכבים, וכשאני בא ואומר להם, תחלקו עליי, זה כדי לתת להם, קודם כל לנפח להם את החזה, לתת להם את המקום של, וואי, הוא עורר בי עכשיו סקרנות, מוטיבציה, וואי, אני שווה משהו. זה ליאור שאני מעריך אותו.
תקשיב, אני, כל זה, אני מסכים איתך לגמרי, אני רק אומר, מה שאני שמתי לב אליו, בסופו של דבר, זה שאנחנו, החינוך שלי, אני נוטה להאמין, לפחות לילדים שלי, כן, אני לא מחנך,
כן, הם עוד קטנים, כרגע, אבל כן.
הוא כזה, אני מנסה לא לתת את התשובות בצורה קלה מדי. על תחומי המדע, כששואלים אותי, אני מנסה לענות עד כמה שאני יודע, אבל
צר לי לומר, אני שמח בשבילכם, אבל אתה לא רוב האנשים.
אבל זה מה שאני אומר, ועזוב רגע, באופן כללי,
אני ואתה לא מייצגים בהקשר הזה.
אדם ליברל ינסה הרבה פעמים לסייג את הדברים שהוא אומר, כאילו הוא לא מחנך בצורה מפורשת לליברליזם, הוא לא בא לילד ואומר, הנה חוקי הליברליזם. א', ב', ג', לבן אדם שמגיע אליך ככה, תעשה ככה.
אבל זה עוד פעם, סליחה שאני אומר לך, זה יותר מורכב מזה. אתה הכי ליברל בעולם, אתה עורך דין, אתה פועל לזכויות אדם, אתה עובד מ-9 בבוקר עד 9 בערב, אתה מגיע הביתה סחוט, הילדים שלך הם קטנים, הם כבר ישנים, אתה לא שם כדי לדבר איתם על הליברליזם הזה. אולי בחופשה המשפחתית, שנעשיתם עכשיו שבועי. כלומר, אני אומר, זה הרבה יותר מורכב, ועם כל מה שאני אומר, זה מדהים מה שאתם עושים, אתה ואפרת. להגיד לך שרוב האנשים עושים את זה?
אני אגיד לך, עזוב אם הם עושים את זה מתוך מחשבה. אני אומר, הנטייה...
לא, לא עושים את זה מכל מיני סיבות.
הנטייה כברירת מחדל של אנשים חילונים בחוגים שאני מכיר, כן, ויכול להיות שאני קצת בבוע, אתה לא תשמע הוראות. אתה לא תשמע נכונות חד משמעית. אתה תשמע את הרצון שהילד יגיע למסקנות בכוחות עצמו. בהרבה מהמקרים.
זה לא עורר סקרנות.
כן, רגע.
וזה לא עושים, לא בבית ספר בהרבה מקרים.
אני מסכים.
ולא בבית.
אני אומר, בוא נסתכל רגע פשוט על הצדדים האחרים שיש, נגיד המשיחיים והחרדים. הם לא מתביישים לבוא ולתת לילדים את התשובות. הם לא מתביישים לבוא ולהגיד...
מה אתה אומר מתביישים? זאת האמונה שלהם. אני אגיד לך יותר מזה.
זה בדיוק מה שאני אומר. אני אומר, אנחנו נמצאים פה בעמדה שבו אנחנו בונים על זה, בסופו של דבר בבוטום ליין, אנחנו בונים על זה שהילדים שלנו יגיעו למסקנות הנכונות בכוחות עצמם.
ברור.
בעוד שיש אנשים שלא ירגישו רע להגיד לילד, זה בסדר וזה לא בסדר.
ככה זה כתוב. וזהו. ככה זה כתוב. אלוהים אמר, אתה לא מתווכח איתי, אני הרב שלך, אני האבא שלך. זה... שוב, יש הרבה אגב, אני אוהב חרדים, אני אוהב דתיים. ספרתי על ההורים שלי, ספרתי על שני האחים שלי. אני חושב שמי שפושע פה, זה שני סוגים של אנשים. אנשים שמדברים בשם אלוהים, שלוקחים לעצמם את החוצפה והעוז לדבר בשם אלוהים, זה בעיניי פשע בלתי נסלח. והפוליטיקאים החרדים, לאורך הדורות.
כן.
שאנחנו לא נזכיר פה שמות,
כן.
שהם יושבים על עשרות מאות מיליוני שקלים, והכל תפתח מדה מרקר דרך... תראה,
מאחורי כל, אל תצטטו אותי על זה, מאחורי כל פוליטיקאי חרדי, יש תעשייה שלמה.
הם צריכים לשבת מאחורי סורג ובריח כי הם עשירים. דיברנו קודם על החרדים בניו יורק, או בצרפת, או בבלגיה, זה לא משנה בכלל איפה, או באוסטרליה שעובדים, והם לא פחות חרדים מהם, וכנראה אפילו יותר. הם עשירים פה דור שלם, שכרגע זה יותר ממיליון ישראלים, דנים אותם לחיים של עוני, דלות, ובעיקר חוסר פתיחות מחשבתית. וואו, ואם יש משהו שמעצבן אותי ומרגיז אותי, זה זה. האנשים האלה נפלאים. הם אנשים כמוני וכמוך. אני לא יותר טוב מהם, אני לא יותר חכם מהם. הם נולדו לתוך זה. ושוב, אם אני מלמד היסטוריה, זה מה שעשו לאורך ההיסטוריה. הדת היא השוט שליטה. אחי, אם אתה מנסה לחשוב על איזה, אתה יודע, הברקה בהיסטוריה, אין יותר הברקה מהדבר הזה. יש אלוהים, אין אלוהים, זה לא משנה בכלל.
כן.
יש אלוהים או אין אלוהים, או כל אחד שיאמין במה שהוא רוצה, זה שאתה, צורך העניין, יש אלוהים. מי אני? מי אני, ליאור? שאני אדבר בשם אלוהים. ואני אומר לאנשים מה לעשות. זה הרבה מעבר לחוצפה. עכשיו, אם הייתי אומר דברים, אתה יודע, שהם אומרים ועושים דברים שהם פוגעים באנשים. ואני לא אדבר על אחוז הפגיעות המיניות, המשמעותית גבוה יותר באוכלוסייה הדתית חרדית.
שמח מאוד לראות מספרים על הדבר הזה.
אנחנו לעולם לא נדע, אבל אנחנו לאט לאט מבינים. בכלל, היחס לאישה, היחס לאמא שלי היה הדבר הכי מדהים בעולם, בסדר? היא גם, אני לא אוהב את המילה צדיקה, אבל היא באמת כזאת, כל כך טובה. יש את חייל מי ימצא, כאילו, אני יכול... אני יכול לדבר עם כל אדם דתי ולהראות לו שאני מבין לא פחות ממנו בתנך ובמקורות היהודיים שלנו. כשאני נכנס לכיתה, וכיתות שאני רק מתחיל איתם, אני פונה אל הבנות. אני מסתכל על הבנים, ואני פונה אל הבנות. ואני אומר להם, בנות, תזקפו את הגב שלכם. תקשיבו למה שאני אומר עכשיו. אתן יותר טובות מאיתנו הבנים. הוואו שאתה רואה בעיניים, אתה רואה, הרבה פעמים אני רואה עיניים גבויות פתאום מתעוררות. קודם כל יצרתי איזשהו משהו מסקרן, כי הבנים ישר אומרים לי, מה פתאום? ליאור, אבל אתה בן, אתה גבר, כאילו איך אתה אומר דבר כזה? ואז אני אומר את המשפט השני, אני גאה בגבריות שלי, אני גבר. הייתי רוצה אולי ללדת פעם אחת, כי זה נראה לי חוויה כואבת מאוד, אבל מטורפת, אבל כנראה שאני לא אוכל לעשות את זה. אבל אם אני מסתכל על זה, אנחנו הרבה יותר אימפולסיביים, אנחנו הרבה יותר אלימים, בסדר, חלק מזה כי ככה נברנו.
נכון.
אני מסתכל ואני בכוונה מעצים את הבנות, כי זה לא רק בדת, זה מהפטריארכיה נהייתה, מי הדת עברה בכלל, גם בחילוניות אתה רואה את זה. אוי, תשתקי, מה את יודעת? תראה שיעור מתמטיקה. בנות מפחדות לשאול שאלה, לפעמים הן אומרות לבן שיושב לידם, תשאל בשבילי עכשיו על המשוואה הזאת.
כן, יש כאן, יש כאן המון.
יש פה רגישות, הן יותר רגישות. זה לא משנה, אני רק אומר, הגענו לזה מהמקום הזה של, ראיתי גם איזה סרטון עכשיו על כנס שעשו בשס על פוריות ומיניות של האישה. כל הדוברים היו...
גברים.
גברים. ועומדת שם אישה מדהימה, דתייה עם השביס, וצועקת על הרב הזה. ואומרת לו, מה אתה מבין במיניות? מה אתה מבין בפוריות? אתה גבר. לא נתנו לאנשים להיות באולם. האנשים האלה פושעים בעיניי.
טוב.
אבל בוא נסיים חיובי.
כן, גם, בואו רגע.
אבל בוא נסיים חיובי.
תראה, ליאור, אני חושב שאנחנו התפזרנו בו חבל לזמן.
אבל היה מעניין, נראה לי.
היה מאוד מעניין. אני בטח ארצה לדבר איתך על עוד נושאים, לא יודע, אחת לכמה זמן.
נמצא זמן, כן.
כן, אחת לכמה זמן. נראה לי שיש פה המון המון נושאים להיכנס אליהם. מה שמדהים זה שגם עם כמה שאני מסכים איתך, אני בטוח שיש מקומות בתחום של החינוך.
אני מאוד אוהב להתווכח, אגב.
ושל הסוציאליזם וכאלה, שיהיה לי ממש כיף לרדת איתך.
אני אוהב שחושבים הפוך ממני, זה רק מפרה אותי.
כן. בכלל, אתה נראה לי, אגב, אני רוצה להגיד, אז לסיים בטוב יהיה מה שאני הולך להגיד עכשיו. תודה לך.
תודה לך שהרחת אותי.
מהיום למחר כזה, שפתאום אמרתי, יאללה, עכשיו אני נכנס לזה. ומצאתי את הקורבן הראשון
שמחתי להיות הקורבן.
כן, לחזרה של הפודקאסט.
אני אסיים במשהו חיובי ברשותך.
אני רוצה גם פשוט רק להגיד ותודה לך על פועלך במחאת רעננה. עכשיו שאני גם יודע כמה עומק מסתתר מאחורי המגפון הזה, זה גורם לי להרגיש יותר יותר שלם עם כל הנושא הזה. אני הייתי די שלם איתו גם לפני זה. אבל עוד יותר, אז באמת תודה על זה, ובבקשה, אני משאיר לך
תודה לך, זה, קודם כל זה למען כולנו, אני עושה את זה באהבה גדולה, בהתנדבות, אני חושב שזה החובה שלי, האזרחית, גם כאיש חינוך, אבל בעיקר כאקטיביסט וכאדם. אני רוצה להישאר לגור במקום שפוי, אז אם נמשיך את ההקשר הזה, אנחנו ננצח, כי אנחנו נחושים, ואנחנו צודקים. יש נרטיבים, זה נכון,
כן,
אבל לא יש אמת אחת, והאמת היא ברורה, וההגדרה לדמוקרטיה בפועל היא ברורה, ואני אופטימי, כי ראיתי את הנחישות אחרי הרבה שנים שאנשים לא יצאו לרחוב, שאני הייתי שם באופן, אז היה סיזיפי, היום אני מרגיש שזה פחות סיזיפי, כי סיזיפוס נכשל בסוף, אז זה לא סיזיפי, והעקשנות והנחישות משתלמות. אני מקווה שזה לא יגיע באמת לאלימות ומחץ דמים, כי כולם יהיו אשמים פה וזה יהיה נורא והיום. אני מאמין שלא, ולכן גם זה נסיים אופטימיות, ואני מאמין שאנחנו נוריד את הדבר הזה מסדר היום. לכמה זמן אני לא יודע, אבל לפחות שנוריד את זה מסדר היום וננסה להגיע לאיזשהם הסכמות רחבות. דבר שני, אני אומר לכולם לגבי חינוך. עמנואל קאנט, שאחד הפילוסופים שאני מאוד מאוד מעריך, אמר שהאדם הוא הישות היחידה שזקוקה לחינוך. ואני רוצה שכל אחד מהמאזינים יחשוב על זה אחר כך, שכלב לא צריך חינוך. אנחנו יכולים לאלף אותו, אבל הוא לא צריך חינוך. הוא יכול להסתדר לבד, נהדר. היום הם מבויתים, הרבה פעמים הם גם מקסימים. חתול, תנסה לחנך אותו, את כל הידיים שלך יהיו שרוטות. שיח שנולד ישר עומד על הרגליים, עגל וכן הלאה. אנחנו החיה שהיא הכי קטלנית בטבע, בני אדם באפר הכי קטלנית בטבע, ובגלל שאנחנו הכי קטלנים בטבע, ובגלל שהמוח שלנו הכי מפותח, אנחנו היחידים שזקוקים להכוונה וחינוך וערכים, ובלי זה הכאוס ישלוט. ואם אנחנו נשמור על הערכים האלה, אם אנחנו נחנך לערכים האלה, ואם אנחנו נדע להיות טובים אחד לשני, שזה חלק מאוד גדול ממה שאני מאמין בו, אז העולם יהיה יפה יותר. ותודה רבה שהרחת אותי.
תודה רבה לך ליאור, ותודה רבה למאזיננו, ברוכים השבים, ונתראה בפרק הבא של דיוני שכל.